שלום וברוכים הבאים לפרק התשיעי של מרד החליפים. הפעם זכיתי לארח את עומר ליפצ'יק. עומר הוא בחור אינטליגנטי מאוד וחובב ידע גדול. הזמנתי אותו להתארח אחרי ששמעתי הרצאה שלו. אותה הוא העביר לעובדי החברה בה הוא עובד. ההרצאה שעסקה בתוכנית החומש של סטלין התבררה כמפתיעה ומחכימה מאוד. הזמנתי אותו לדבר על פרטי ההרצאה וגם כדי לדסקס על כל מיני דברים שצצו מהדיון. אני מציג לכם את האיש שהתחביב הכי גדול שלו זה לכתוב ולקרוא טוקבקים ברשת. גבירותיי ורבותיי, עומר ליפצ'יק. הלו, היברוז אנד שיברוז. היום אני נמצא בפרק חדש עם עומר ליפצ'יק, ועומר ליפצ'יק הוא אח של חבר שלי, דרור, ודרור ביקש ממני להיות מסתול ולהזין להרצאה שלו. אז לא התמסתלתי, אבל בכל זאת האזנתי להרצאה שלו, ולדעתי היא מאוד מרתקת, וזו הסיבה שהזמנתי אותו לפה. עומר, שלום, ברוך הבא.
שלום חליפה, תודה שהזמנתם. אז להיות פה.
כן?
כן.
כיף לך בדליה?
עיר נהדרת, עיירה נהדרת, כפר נפלא. הביקור הקודם היה קסום, הייתה חתונה שלך. וזהו, פעם שנייה בדליה, מקווה שיהיה טוב כמו פעם הראשונה.
האמת שהייתי יכול להציג אותך אחרת, אני יכול להגיד שלמדת בגרמניה מדעי המוח, ושאתה עובד באיבה וכל הדברים האלה, אבל אחת הדרכים ש... כי אני מכיר אותך, ורוצה שגם מי שמאזין לזה יכיר אותך, שאחת הדרכים הכי טובות להציג אותך היא לשאול אותך על 20 שאלות. מה זה 20 שאלות אצל משפחת ליפצ'יק?
טוב, אוקיי. אז קודם כל, 20 שאלות זה חידון ידע כללי שמפורסם כל שבוע בעיתון הארץ, מורכב משאלות לא קשורות אחת לשנייה, בלי נושא, רובם אקראיות לגמרי. קשה לקבל ציון גבוה בשאלון הזה. אנחנו משפחה שגאה בידע הכללי, מנסים לפצח שם את ה... כמה שיותר קרוב ל-20, השיא נקבע עליו לפני חודש עם איזה 17, שלא שוחזר מאז. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל יורדים לכיוון ה-8-9, ואני חושב שאנחנו בעיקרון אנשים די משכילים, אז זה מראה כמה השאלון הזה קשה, אבל אם כבר שאלת איך להציג אותי, באמת שאלתי את עצמי איך תציג אותי, אני חושב שמה שחשוב למאזינים לדעת זה שמעבר לשלל הדברים שאני עושה, אני חושב שלהציג בן אדם לפי גיל או השכלה או פרנסה, זה די מצמצם, אבל בסופו של דבר, לצורך השיחה פה, אני בן אדם שהולך לשירותים עם ויקיפדיה.
אז אני אגיד, אני אעזור לך עם זה, כי יש לך אח תאום שקוראים לו יונתן, ואח יותר צעיר שהוא היה חבר שהיה איתי בצבא.
נכון.
ואתם, אני הייתי הערבי המחמד שלכם. גרתי אצלכם, אמא שלך נורית היא כמו אמא בשבילי, והיינו קמים בבוקר.
כמה זמן גרת אצלה?
אני חושב שזה היה 3 שבועות או 4 שבועות עד שהסתדרתי על מגורים בתל אביב כשהייתי סטודנט.
אוקיי.
ואתה ויונתן, בעיקר שני התאומים, תמיד יש ריב ביניכם מי יותר חכם, והזירה של להציג מי יותר חכם היא 20 שאלות. ככה אני קלטתי את זה מהצד.
יכול להיות, אני חושב שזה באמת ריב שמתמשך, אני חושב שהוא גם הוכרע.
לטובת מי?
לטובתי.
כן. כי אני הייתי בטוח שאתה יפה והוא החכם.
לא. אני חושב שאני החכם קודם כל, והיפה זה... אם הוא היה יורד במשקל, הוא היה נראה בסדר גמור. אבל בואו לא נדבר על המשפחה שלי, בואו ניגש לנושא ה...
אז אתם משפחה באמת מקסימה, וזה גם הזדמנות שלי, שאם גם נורית תשמע את זה, להגיד לה תודה על החברות בינינו, כי היא באמת אישה מאוד מיוחדת. ובאמת... אז הנושא שלך הוא על ברית המועצות ועל איך אפשר להשיג מתוכנית החומש הראשונה של סטלין להשיג מסקנות לגבי המדיה החברתית בימינו.
נכון. אז בואו ניתן טיפה רקע למי ששומע את הפודקאסט. אני עובד באיזושהי חברה, כמו שאמרתי, לא משנה איזו. בקורונה עברנו לעבודה מהבית והתחילו להביא מרצים מורחים בימי ראשון לעשות הרצאה בזום כדי שאנשים יהיה קצת בכל זאת תחושה של משרד. אחרי כמה זמן הם מיצו את מאגר האנשים המעניינים שאפשר להביא לזום, ושאלו אם מישהו מהעובדים רוצה להעביר הרצאת נושא. נרשמתי, הקודמים שלפניי עשו הרצאה על איך לקלוט קפה ואיך לעשות עצי בונזאי, ואני הלכתי על נושא יותר עיוני. הנושא העיוני שלי היה איך ברית המועצות עברה תהליך של טיוס. נושא שאני, כמו שאמרתי לפני שתי דקות, נחשפתי אליו בזה שישבתי בשירותים וקראתי בוויקיפדיה לנעתי כל מיני דברים מעניינים. קיבלתי רמז מאיזה טוקבק בעיתון הארץ, על משהו, תכף נדבר על זה, וקראתי 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 וקראתי. אני שוב מדגיש, בוויקיפדיה, בשפה העברית ובשפה האנגלית. לא הלכתי לשום מקום קיצוני, וגיליתי משהו מאוד מאוד מעניין. המשהו המעניין הזה הוא, שברית המועצות, שהייתה עד שנות 90, המדינה המתחרה על השליטה בעולם עם ארצות הברית, ואם אתם בערך בגיל שלי, אני גיל שנות ה-80, גדלתם בעולם שהוא מקוטב משתי, לא רק מעצמות מתחרות, גם אידיאולוגיות מתחרות. קומוניזם של ברית המועצות מול קפיטליזם של ארצות הברית. ועד היום, כשאנשים במדיה החברתית מתווכחים על נגיד למה יקר להם, אז מישהו אומר, יקר לך כי אתה חי תחת משטר קפיטליסטי, משטר קומוניסטי, היכול להיות יותר טוב לכולם. ואז תמיד עונים לאנשים בפייסבוק או בטוקבקים, עונים לא נכון, קומוניזם בסוף מוביל לרודנות ולרצח המונים, וזה מה שתקבל אם תרצה דיור יותר זול. זה הסוג הדיונים שרואים בכל פינה. אז קודם כל, אני עושה פה תקציר קצרצר של ההרצאה שהיא ממש בשלושה משפטים, אז קודם כל בואו נדבר על מה זה אומר לרצוח מיליונים. ברית המועצות קמה בעקבות מהפכה שהחליפה בכלל את מי שהחליף את הצאר הרוסי, זו המהפכה השנייה שלהם, והייתה שמלחמת אזרחים שבטו מיליוני אנשים, אבל זה לא יוצא דופן, ואז היא הייתה מדינה שהקימה לראשונה משטר שהגדיר את עצמו כקומוניסטי ולא היה בדיוק כזה, ואז הם החליטו שהם צריכים בשביל לשמר את ההישגים שלהם, לעבור תהליך של טיוס, כי רוסיה, לפני ברית המועצות, הייתה מדינה מאוד חקלאית, ולא עלה את התעשיות שהיו כבר במערב ובארצות הברית, והם פחדו שיתקיפו אותם. אז הם הלכו לתהליך של טיוס מאוד מאוד מהיר. התהליך של טיוס הזה גרר מיליונים של קורבנות, כי היה צריך לקחת אנשים שעובדים בשדה, ולקחת אותם בכוח, להכריח אותם לבנות מפעלים, ואז כמובן, בגלל שהם בנו מפעלים, לא היה מי שיכין אור, מי שיגדל אוכל, אז מיליונים מתו ברעב, ו... כל זה גבה המון 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 קורבנות. וכשאנשים מדברים על זה שקומוניזם הורג, זה כוונה בעיקר לזה, כי אחרי זה, זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם השנייה, עד שברית המועצות קרסה, היא הייתה מדינה מגעילה, כנראה למי שחי בה, כמו איראן, כמו, לא יודע, ארגנטינה, כמו ברזיל, כמו זימבבואה, כאילו לא איזה מקום איום ונורא בקנה מידה שאנחנו לא מכירים מכל שאר העולם חוץ מהאוטליירים של מדינות חופשיות. אז בגלל זה חשוב היה לי להבין מה הסיפור של הטיוס של ברית המועצות, כי זו התקופה הרלוונטית לדיוניה, אם אתה רוצה דיור זול בישראל, תצטרך לרצוח מיליונים.
כן. אני אחזור איתך טיפה אחורה, כי נגיד אשתי שאלה אותי תמיד, זה קומוניזם, קפיטליזם, זה תמיד כזה שמות שהם מאוד מאוד כבדים לאנשים, וגם לא ברור כל כך איך שיטה שהיא כלכלית מביאה בהכרה, כאילו, איך זה קשור לניהול של מדינה מצד אחד, ואיך זה גם קשור לזה שהרבה חיים של אנשים תלויים בדבר הזה. כאילו, אנחנו יודעים שהרבה, לא מזמן שמעתי את ג'ורדן פיטרסון, והוא הסביר את זה שאוקראינה, שהייתה המדינה הכי חזקה, הכלכלה הכי חזקה בברית המועצות, בשנות ה-70 תלו פוסטרים שאמרו, תזכרו, זה לא בסדר לאכול את הילדים שלך. זה היה פוסטרים אמיתיים, וזה היה לפני חצי שנייה כאילו בהיסטוריה, ואנשים שכחו מה הדבר הזה.
אז נגעת ממש בדוגמה טובה. באוקראינה, אוקראינה זה בגלל שרוסיה היא מדינה וברית המועצות, היא מדינה מאוד צפונית, אוקראינה זה החלק הדרומי שלה, ויש שם אדמות מאוד טובות. רוב המזון של ברית המועצות ורוסיה, הוא גדל בדרום רוסיה ובאוקראינה. זה משם מגיע המזון, אז בשנות ה-30, כשברית המועצות עשתה תהליך של טיוס, הם היו צריכים אוכל, בשביל לתת לאנשים שהלכו למקומות אחרים לבנות מפעלי תעשייה, אז החרימו אותו מהעיקרים באוקראינה, לא משנה גם שרובם שלחו לחוות שיתופיות בכפייה, וחלקם שלחו אותם לבנות מפעלים בכפייה, אבל יצא מזה שבמשך איזה שנה וחצי, שנתיים, בצירוף מקרים יחד עם מה שעכשיו אמרתי, ויבולים רעים, היה שם פשוט רעב היום ונורא, שפשוט מתו בו מיליונים ברעב, או לא, אף אחד לא יודע בדיוק כמה, ואנשים נלצו לאכול את הילדים שלהם ולאכול עלים וכל מיני דברים כאלו. והדבר הזה קרה באמת ממש לא מזמן, אבל הקונטקסט, הרעב הזה הוא חלק מתהליך של תעתיו של ברית המועצות. הם לא היו מכריחים את העיקרים באוקראינה למסור את התבואה שלהם אגב, לא רק למסור בשביל להכיל את האנשים, הם גם היו צריכים, תכף נדבר על זה, הם היו צריכים לייצא את התבואה, כי הם היו צריכים לבנות מפעלים, היו צריכים לקנות חלקי מכונות ועוד כל מיני דברים אחרים שנדבר עליהם, אז הם המשיכו לייצא החוצה את התבואה הזאת מאוקראינה, גם כשאנשים לא היה להם מה לאכול ומתו ברעב, במיליונים. אז זה אגב יחסית ידוע, זאת אומרת, זה נקרא הולודומר, או לא דומה, איך אומרים את זה, יש לנו פה אוקראינית בקהל.
גולודומור.
טוב, סליחה. ואני חושב שכולם כבר יודעים את זה, זה לא, יש אנדרטה לזה בקייב, אולי ראיתם כשהייתם שם. זה לא מוכחש ולא שולי. זה פשוט, אבל זה רק חלק קטן מהזוועות של אותם אגב, אותה תקופה, תקופת הטיוס שבה רוסיה לשעבר, ועכשיו ברית המועצות, הפכה מאומה חקלאית לאומה תעשייתית. אבל, וזו נקודה חשובה, שגם אני מדבר עליה בהרצאה שלי, הטענה של סטלין, כשהוא דחף את ברית המועצות לתהליך של טיוס כזה מהיר, כזה אגרסיבי, הייתה, אנחנו בפיגור של 100 שנה לעומת אומות המערב הקפיטליסטיות, והם האויבים שלנו, כי אנחנו מנסים לקדם את האנושות קדימה לעתיד קומוניסטי שהוא כביכול טוב, אז הם יהיו נגדנו. ואם אנחנו לא נתכונן, אז תוך 10 שנים, הוא אמר את זה ב-1927, תוך 10 שנים תהיה המלחמה הבאה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, תהיה עוד מלחמה, ואז אם אנחנו לא נהיה חזקים, יהרגו אותנו. עכשיו, הוא צדק ב-100%, בגלל שהוא נגיד, הוא אמר את זה ב-27, הפלישה של גרמניה הנאצית לברית המועצות הייתה ב-1941. זאת אומרת, אז אוקיי, זה 14
שנה. לא יחתיא הרבה.
הוא לא יחתיא הרבה. כן. עכשיו, ויש, כשהעברתי את ההרצאה, מישהו אמר לי, תראה, נאצים, לא קפיטליסטי, אבל לא משנה. אומות המערב, לא משנה באיזה צורה, פלשו. הצבא שלהם פלש לברית המועצות. הקורבנות של זה, של הפלישה הזאת, נעמדים גם כן בעשרות מיליונים. אני לא מדבר על החיילים שנהרגו, אני מדבר על האוכלוסייה האזרחית.
כן.
ולמרות זאת, למרות שהצבא הגרמני הפתיע, ופלש לברית המועצות, וכמעט הגיע למוסקבה, וכבש את הקווקז, וטיל מצור היום ונורא על לנינגרד. זאת אומרת, כבש שטחים עצומים מברית המועצות, וגם בדיוק את השטחים מהאוכלוסייה. בקיצור, חרף כל זאת, הצבא האדום הצליח, הודות לזה שהיו לו אינספור טנקים ומטוסים ומה שאתה לא רוצה, להדוף אותם, החוצה לברית המועצות, לכבוש את כל מזרח אירופה, ובסוף לשרוף את ברלין. כן. ואז, מי שגיד לך, תראה, הקורבנות שלפני שנייה דיברנו עליהם ברעב באוקראינה ובכל מה שקשור לטיוס, היו שווים את זה, כי מה, אם לא היה זה, היה גרוע יותר. זה נקודה שחשוב לזכור לקהל דובר העברית היהודי. כמה שהיטלר לא שנא יהודים ורצה להרוג אותם, הוא גם רצה להרוג את כל הסלאבים ממזרח אירופה, וזה לא תוכנית מגירה שהם לחשו אחד השני כמו עם מושוויץ. המצע הרשמי של המפלגה הנאצית בגרמניה היה, אנחנו כובשים את מזרח אירופה מגרמניה ועד הרי אורל, הורגים את הסלאבים ומיישבים שם מיליוני גרמנים.
למה זה דרך אגב? כאילו, כי זה נציונל סוציאל, זה כאילו הם גם סוציאליסטים, הקומוניזם זה משהו
כן,
כזה.
כן, הם גם סוציאליסטים.
הם, לא, אז הם שנאו את הסלאבים בגלל שהם, כי כדי שהם פחדו שאנשים יתבלבלו בינם לבין הקומוניסטים, כי הם באותה תפיסה סך הכל.
זה הערה מאוד מעניינת באמת, קצת לא קשור להרצאה שלי, אבל זה נכון שההבדלים האידיאולוגיים הקלושים בין הנאצים לבין הבולשוויקים, נקרא לזה ככה, כי זה הסוג של הקומוניזם בברית המועצות, ובטח שבימי סטלין הוא לא שמיים וארץ. המרכיב הנוסף, זאת אומרת, יש מרכיב של מדינה שהיא ארגון אחד, שהכל הוא היררכי בה, מהמנהיג עד לאחרון הפועלים, סטלין פה, והמפלגה הקומוניסטית, ופה היטלר והמפלגה הנאצית. ההבדל המהותי ביניהם זה הנציונל, זאת אומרת, הגרמנים אומרים, חוץ מזה שאנחנו רוצים ליצור חברה שהיא שוויונית למי שבתוכה, אנחנו מוצאים החוץ את שאר העמים, ויש גם היררכיה של עמים, ואנחנו יותר טובים מהנננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ אז כאילו זה לא בתחתית של הפירמידה של העמים, אבל זה פשוט תטפיל, אבל... ממזרח יש לנו אדמות ונהרות ואנרגיה ופחם וחיטה, ויש שם גם אנשים נחותים שצריך לשעבד אותם, להרוג אותם ולהחליף. אבל באמת אחרי שנעשה את זה, אז הצורה שבה ננהל את השטח תהיה מאוד דומה למה שהם עושים שכבר עכשיו. זאת אומרת, ההבדל הוא שהקומוניזם הוא כביכול לא מופלה בין עמים, הוא להפך, הוא בעד אחוות עמים כל הזמן שאתה חלק מהמערכת. אבל כל זה לוקח אותנו בדיוק לנקודה המסקרנת.
איך הם עשו את זה?
איך הם עשו את זה? זאת אומרת, נשים שנייה בצד את זה שהם רצחו מיליונים, נשים שנייה בצד לזה שבסוף הם נלחמו נגד הנאצים, הם ניצחו אותם וכאילו הצילו את כולנו משלטון נאצי. זה נושאים שאנשים מדברים כל הזמן. אז השאלה, אז זה היה השאלות הפילוסופיות, אבל השאלה התכלסית, איך מדינה כמו האימפריה הרוסית, שהייתה מדינה חקלאית, הפכה להיות מדינה מתועסת שמסוגלת לנצח את גרמניה, שהתחיל, כמו שסטלין אמר, גרמניה התחילה את המהפכה התעשייתית במאה ה-19. בשלב הם המציאו את מנוע הבערה הפנימי, תעשיית מכוניות, הם המציאו את תעשיית התעופה, הם המציאו את המנוע הרקטי.
הרבה יותר מתקדמים.
הרבה יותר מתקדמים מכל אחד אחר בעולם. אז מבחינת תעשייתית, אני לא אמנה עכשיו את כל ההמצאות החשובות שהגרמנים המציאו ופיתחו, אבל אפילו דבר בסיסי כמו דשן כימי. התהליך הזה שבו במקום, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה לא קשור נושא ההרצאה, תקראו בוויקיפדיה, יש ערך, גם בעברית, גם באנגלית, על גואנו, צואה של שחפים. של שחפים.
שחפים.
זה אחד הערכים המעניינים ביותר בוויקיפדיה. אני אפילו לא אגזים, אני אגיד שבגלל צואה של שחפים, התחילה מלחמת העולם השנייה באוקיינוס הפסיפי. כי האמריקאים היו כובשים אי אחרי אי במאה ה-19 בשביל לכרות משם צואה של לשלשת של שחפים, כי הם השתמשו בזה בתור דשן.
וואו.
וככה הם כבשו את גואם, למשל, המקום שבו הם נלחמו בצבא היפני, וגם פרל הרבור, והוואי, זה מקומות שהצי האמריקאי הגיע, היה חוק אמריקאי שנקרא חוק הגואנו, שאומר שאם אזרח אמריקאי מגיע לאי באוקיינוס השקט, שיש עליו צואה של, שחפים, והוא לא שייך לאף אחד אחר, הוא יכול לתבוע על זה בעלות, וארצות הברית תגן על, על האי הזה.
וואו, אז תסביר מה, מה כל כך מיוחד
בגואנו. אז בגואנו היה פשוט הרבה זרחן, שמאפשר, הוא דשן הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. אז אני מחזיר אותנו גרמניה הנאצית, אז עד שבגרמניה פריץ בור המציא את התהליך שמקבע אמוניה מהאוויר, והופך אותה לאמוניה שימושית, לדשן, ולא משנה, וגם נשק, הרבה דברים אחרים, אז העולם היה במרוץ של לנסות ללכוד מושבות כינון של שחפים ולקחת להם את הקקי.
וואו.
אז ובגרמניה עברו מזה לייצור תעשייתי של אמוניה. ואחרי זה לעשות מן הציקלון בי. אבל לא משנה, הנקודה היא שזו מדינה מאוד 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 מתקדמת בהשוואה לשאר העולם, מבחינה טכנולוגית. ולגבולה יש את ברית המועצות, מדינה חקלאית, וסטלין רואה את היריבים, בוא נשכח. מלחמת העולם הראשונה, הגרמנים פלשו לאימפריה הרוסית, זאת אומרת, אלו אויבים שעומדים אחד מול השני. וגרמניה הייתה מוחלשת כי בחוזה ורסאי אמרו לה שאין להם צבא, אבל כולם ידעו שזה רמאות. אז צריך טיוס מהיר, ואז השאלה הגדולה היא באמת איך עושים את זה בקצב שבתוך 10 שנים יפצה על 100 שנה של פיגור לעומת האומה הכי מתקדמת בעולם שהיא האויב שלך, ונמצאת ישר מעבר לגבול.
וזה לא נטו עניין של מספרים ושטח גדול וגנרל חורף, זה כאילו גם לא רק זה.
לא, אז נשים שבצאת העניין של מלחמה אחרי שהתגלגל, אני מדבר איתך על שנות ה-20 בכלל. 20 שנה לפני מלחמת העולם השנייה.
לא, אבל הם נפגשו כאילו בפלישה של גרמניה לברית המועצות, לזה התכוונתי, אבל בסדר, אז...
מה שאומר שהפלישה לברית המועצות היא לא משהו שסטלין וההנהגה הסובייטית לא ראתה. הם כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20, אחרי שברית המועצות סיימה את מלחמת האזרחים וקמה כמדינה קומוניסטית, ולני נפטר וסטלין ירש אותו וזה לקח את הזמן, אז נגיד שברית המועצות קם ב-1921, אחרי שנגמרה שם מלחמת האזרחים, וב-1927 סטלין שירש את לני, אמר צריך לעשות טיוס מהיר, כי עוד 10 שנים תהיה מלחמה. זאת אומרת, הוא טעה בשנתיים. ב-27 הוא אומר עוד 10 שנים, והמלחמה התחילה ב-39.
נכון.
אז הוא לא, אי אפשר להגיד שהוא היה תמים.
נכון.
הרבה דברים אפשר להגיד על סטלין, לא שהוא היה תמים. אז הם נכנסו לתהליך הזה, והצליחו. מעשית, הצליחו, עובדה על צבא מספיק חזק בשביל לנצח את הנאצים. כשהגיעה השעה. אז איך? איך עושים את זה? מה הרוטב הסודי שמאפשר לקומוניסטים לעשות את מה שהצאר הרוסי לא הצליח? זאת אומרת, איזה סיבה יש להגיד לצאר השלטון הקודם ברוסיה לשמור את המדינה מפגרת לעומת המתחרים שלו? אין כזה סיבה. השאלה זה איך?
איך?
כל זה, זו הייתה השאלה שעניינה אותי מאוד בעקבות זה שמישהו כתב על זה, זה מילה, חצי מילה באיזה טוקבק איפה שקראתי. ואחרי זה חקרתי את הנושא לעומק במאמרים בוויקיפדיה.
וזה הזמן גם להגיד שאתה מצהיר על עצמך שהתחביב הכי גדול שלך זה לקרוא ולכתוב טוקבקים.
נכון, מבין תחביבי העיקריים זה שאני משקיע בו הכי הרבה זמן.
למה זה?
אתה מכיר את המשפט? החיים קצרים מדי, נצל כמה שאתה ממש להריב עם אנשים באינטרנט. לא אתה, כי אתה קורא דברים, ואתה רואה, בואי נקח, בן אדם שהוא סקרן, אתה בטח יודע את זה, כל גם יאל יודע את זה. מי שבן אדם סקרן, ידע שלו זה דבר שהוא אוסף כמו ש... כמו ש... אני לא יודע מה, גרגרן אוסף מזון.
אני מזדהה עם זה, כי כן. אני אתן לך גם מהצד שלי, אחד התפקידים שעשיתי בצבא זה לנסות לעקוב אחרי הרשתות החברתיות הערביות, כדי להבין כל מיני, ללמוד מהם קצת דברים. ולקרוא תגובות של אנשים, שם היה הדברים המעניינים באמת.
חד משמעית. אתה קורא משהו, נגיד בוויקיפדיה, והידע הזה מפתיע אותך, הוא מחדש, הוא לא נמצא במרחב החברתי שבו אתה בדרך כלל שומע אנשים מדברים. איך אתה תחשוף אותה? אתה כותב איזה תגובה, אתה רואה מה אנשים מגיבים לך עכשיו, אתה עושה את זה, ועוד, לא יודע, 10 אנשים שהם דומים לך עושים את זה, ולאט לאט, בטוקבקים, נגיד בעיתון הארץ או בפייסבוק, אנשים פשוט אומרים דברים שלא ידעת, וזה מפנה אותך למקומות, לספרים, למאמרים, לסרטים ביוטיוב, לסתם דברים, לדעות, אתה גם מתווכח, ואז אתה מבין במה אתה טועק, מישהו אומר לך, לא, אתה טועק, אתה לא יודע את זה, או כי טעית בזה, זה מאוד מחדד את החשיבה. אני רק אגיד שבאמת טוקבקים עדיפים טיפה על, על פייסבוק, כי הם אנונימיים, אז אתה יכול לחשוב עצמך לשלוח בלוני ניסוי, זאת אומרת, בשמי, בפייסבוק, שעם הפנים שלי וכל הדברים שאני עושה, סכון, אני בן אדם שיש לו שעם מעמד בחברה, אני לא יכול לסכן אותו בזה שאני אכתוב דברים קיצוניים מדי בפייסבוק, כי מישהו, נגיד, מהעובדים שלי בעבודה, או מהם שיכול לחשוב שזה לא בסדר, למרות שכאילו אני מצפצף עליהם, אבל לא אכפת לי, אבל ליתר ביטחון בגדול. נגיד בלינקדאין אני לא כותב שם את מה שאנחנו מדברים.
ברור, אתה, יש דברים שטובים לטוויטר, לא טובים ללינקדאין, ויש דברים שהם טובים ל... אז כאילו, אם אני מסכם את זה קצת, אתה מחפש אנשים שחושבים ומדברים שונה ממך, ועל הדרך אתה מנסה ללמוד מזה. ככה...
כן, זה בדיוק נושא, נושא ההרצאה, מטה נושא ההרצאה. על מה מדברים כשאנחנו מדברים על דברים? עכשיו אני אגיד משהו על הטיעון של ברית המועצות, שיפתיע את כל המאזינים, אלא אם במקרה שמות ההרצאה שנמצאת בערוץ שלי ביוטיוב.
נשים לה קישור בפרק.
כן, אגב, ההרצאה הוא קליטה במקום העבודה, אז יש שם גם שיחה מעניינת עם הקהל, אנשים מאוד שאלו שאלות מאוד טובות. כן. ואני, כמו שכל אחד יודע, טובות מאוד, זאת אומרת שחקרתי, חשבתי עליהם מראש, הכנתי תשובה ושמחתי ששאלו. טוב, אז יאללה, מוכנים, אני...
אז נחזור באמת להרצאה, אז מה באמת...
אוקיי, אז עכשיו מגיע רגע הוואו הגדול. מי שיראה את ההרצאה, יש שם גם שקפים נחמדים, הבאתי פוסטרים, אבל בואו בשורה התחתונה. איך ברית המועצות עברה תהליך של טיוס תוך 10 שנים? אפילו פחות, אגב, זה היה מחולק לתוכניות שנקראות תוכניות 5 שנים. התוכנית הראשונה, התוכנית הכי משמעותית, שיצרה את כל התשתיות של אנרגיה, שדות נפט, צחרים הידרואלקטריים, מפעלי פלדה, שמהם אחרי זה בנו את השלבים הבאים.
ושנייה, ויותר חשוב, הם בנו אחר כך את המיתוס של ברית המועצות הגדולה, זה היה פרויקטים
בדיוק,
ענקיים.
פרויקטים ענקיים, הם נבנו במשהו שנקרא פיאט אילטקה, תוכנית של 5 שנים, פיאט 5 שנים. התוכנית הראשונה שהיא הדבר הזה שהתחיל את כל התהליך, סטלין החליט שהיא הסתיימה תוך 4 שנים ו-3 חודשים. אז ממש ממש מהר. איזה הישג מדהים לקומוניזם, נכון? איך אנחנו הוכחנו פה שאם אתה רק לוקח את כל כוחותיו של העם הפשוט ואומר לו בוא נבנה את זה ביחד וניתן לאנושות את העתיד שלה שמגיע לה, אתה מצליח להגיע להישגים שלא בלתי ניתן לדמיין אותם.
הכוח של הקולקטיב.
הכוח של הקולקטיב.
אם רק נצליח להתאחד למען מטרה אחת, לבנות מדינה שוויונית, נוכל לבנות דברים שהם יוצאי דופן.
בדיוק. ועוד דבר מעניין, למי שקצת מכיר את הדיבורים הקומוניסטיים עד היום, הקומוניסטים, אני מדבר שאתה במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הם חשבו שנגיד הם ה... השלב הבא באנושות, נגיד שהוא יותר רציונלי, יותר מדעי, אז הם גם אהבו לטעון, למשל מול קפיטליסטים, נגיד דוגמה, איך מייצרים סוודרים באנגליה במאה ה-19, קונים צמר, אני מייצר סוודר, אתה מייצר סוודר ומנר מייצר את סוודר, ושמנו אותם בחנות, ובסוף הסוודר היותר נחמד נמכר. נכון?
נכון.
אז מה קרה לכל הסוודרים שלא נקנו? סתם בזבוז.
נכון.
איזה בזבוז של משאבים? כמה צמר הלך לסוודרים שבסוף לא קונים? ברור שאם היה לנו מישהו חכם שמסדר את זה, היה לנו פשוט סוודרים לכולם טובים. ניהול רציונלי. זה חלק מהטענות של הקומוניזם נגד קפיטליזם של שוק חופשי, שכאילו יש בו פחות בזבוז, כי אנחנו לא עסוקים בלהתחרות, ולא רק המנצח לוקח, אנחנו עובדים ביחד.
זה גם מצחיק, כי... זה גם בתרבות יש לזה השפעה של מי שרואה סטאר טרק רואה שהם יותר קומוניסטים וסטאר וורס הם יותר קפיטליסטים כזה. סטאר טרק עם כל אותם מדים, אותה תלבושת אחידה, אותו...
טוב, הם שם כולם עובדים באותה ספינת חלל, אני לא יודע איפה
שיש שם... לא, אני יודע, אבל כאילו...
חברות ניקיון מתחרות, מי באנטרפרייז, יש לך כמה קבלני משנה שם, אתה
יכול... אני אומר שזה כאילו, מה שאני מנסה להגיד זה שהקומוניזם הוא state of mind שאפשר להכיל אותו גם לאופנה, אפשר להכיל אותו גם לדרך חשיבה, מה מוסרי, מה לא מוסרי, זה משהו שבא לרכז ולסדר את כל הדרכים שלנו לחשיבה של היום-יום, בגלל זה הם כל כך נכנסים לחיים של האנשים, והם, יש קשר גם לעתיד כל הזמן. לא סתם ג'ורג' אורוול כתב את זה ב-48 על 84. נכון?
נכון.
הוא סיים את זה ב-49.
כל זה נכון, אבל אנחנו שוב גלשנו, לא באשמתנו, לעולם האוטופיה והמחשבות, אבל עכשיו אני מחזיר אותנו בחזרה לקונקרטי, ומספר למאזינים של הפודקאסט, לשניהם, ש...
שתיים וחצי.
כן. איך, ולכלב, איך ברית המועצות עברה תהליך טיוס מדהים תוך 4 שנים ו-3 חודשים, מוכנים 3, 2, 1, הם נסעו לניו יורק וחתמו על חוזים מסחרים, החברות האמריקאיות הכי גדולות, שיבואו לברית המועצות ויבנו למפעלים.
שזה מדהים.
שזה מדהים. עכשיו, למה אני מתכוון לחברות? יש להם מפעל מאוד מפורסם לטנקים וטרקטורים בעיר סטלינגרד, איפה שהצבא הגרמני והצבא האדום נלחמו במלחמת העולם השנייה על השליטה במפעל הזה ויצרו. המפעל הזה הוא מפעל שנבנה על ידי חברת קומביינים מארצות הברית שנקראת אינטרנשיונל הרווסטר. יש שם עוד מפעל מאוד מפורסם שנקרא גז, גורקי אוטומוביל ניזבוד. עד היום זה פירמת מכוניות רוסית, גז. זה מפעל שנוסד בשיתוף פעולה עם פורד. לא סתם בשיתוף פעולה עם פורד. זה באו אנשים של פורד מאמריקה, בנו את המפעל והתחילו לייצר שם את פורד מודל A. שאם אתם מכירים את ההיסטוריה של פורד, פורד מודל T זה האוטו הראשון במאס פרודקשן, ואחרי זה הם מועל דרך של פורד A, והם פשוט בנו מפעל לייצור פורד מודל A בברית המועצות. וזה מה שייצר רכבים בברית המועצות. עוד דוגמאות מתוך המצגת שלי, יש סכר מאוד מפורסם הידרואלקטרי באוקראינה, נהר הדניפר, בעיר זפורוז'יה. הסכר הזה, לא רק שהוא נבנה על ידי ג'נרל אלקטריק, הוא נבנה בהתאם לתוכניות שהסכר בניאגרה פולס, ומה שעוד יותר מפתיע אולי, זה שמי שניהל את העבודה, הם הביאו את אותו מנהל עבודה מקנדה. זאת אומרת, מי שבנה את הסכר ההידרואלקטרי בגבול של קנדה וארצות הברית, יו לינקולן קופר, הוא מהנדס בניין וניהול עבודה. וזה אומר עכשיו, בנית בקנדה, בוא תבנה את אותו סכר דומה על הדניפר. זה אותו בן אדם אפילו בא. ויש לי בהרצאה עוד כמה דוגמאות, אבל אני אדגיש פה את שני דברים מעניינים. אחד, קודם כל, זה חוזים מסחרים שנחתמו בין נציג ברית המועצות, אגב, יהודי בשם שאול ברון נדמה לי, ששלחו אותו מברית המועצות לשבת בניו יורק ולחתום על חוזים. יש בוויקיפדיה, תכנסו לערך עליו, יש שם את התמונה של היום של החתימה של ברית המועצות עם מפעלי פורד על ההקמה של המפעל בגורקי. מי שחותם על החוזה ולוחץ לו את היד בתמונה זה הנרי פורד בעצמו.
וואו.
זאת אומרת, לא מדובר בין, נגיד, אנחנו קומוניסטים, אז נזהה בתוך העולם התעשייתי האמריקאי כל מיני אנשים בדרג ביניים שהם מחבבים את הקומוניזם ונשכנע אותם ואיכשהו נס... לא, הולכים להנרי פורד, אומרים לו, הנרי, בא לך לבנות מפעל ענק שייצר את המכונית שלך בברית המועצות? והוא אומר, כן, וחותם. ותעשיית הנפט באזרבייג'אן בבאקו, שכולנו הספקנו לשכוח שעד שמצאו את הנפט בסעודיה, זה השדות הנפט הכי, הכי גדולים בעולם. אגב, שם משפחת נובל מהפרס עשו את הכסף שלהם, זה שלהם היה.
וואלה.
כן, מאוד מעניין. אז שם השדות היו במאה ה-19 של נובל, והם הוזנחו בשנים של המהפכה הרוסית ומלחמת האזרחים. סטלין אגב היה עובד שם, הוא היה איש נפט בבאקו, היה אחרי זה עבר להיות קומוניסט, היה שודד בנקים, אבל שם היה הרבה כסף. בקיצור, היה צריך לשקם את זה, רצו אנרגיה, אז מה הם עשו? סטלין מינה מישהו שיהיה אחראי על זה, זה בחור אחד בשם אלכסנדר סרברובסקי, והוא נסע לארצות הברית של אמריקה, שוב אני מדגיש, נסע מטעם ברית המועצות לארצות הברית, הלך לחברת סטנדרד אויל שהייתה אז המונופול העולמי בייצור נפט, ונפגש עם ג'ון די רוקפלר, הארכי מיליארדר המפורסם בעצמו, שעד היום אנחנו חושבים שהוא שולט בעולם, או הילדים שלו, הוא היה כבר בן אדם בן 85 או 90, אבל הוא בעצמו, רוקפלר נפגש עם סרברובסקי, וחתם על החוזה, ואת כל זה יש בוויקיפדיה.
אני כדי, אנשים שלא שמעו על ג'ון די רוקפלר, אם יש כאלה, אז דווקא לא מזמן שמעתי איזשהו פודקאסט כלכלי שמישהו אמר שבחישוב לאינפלציה של היום, אז אנחנו חושבים על אילון מאסק ועל בזוס ועל אלה שהם סופר עשירים, אז אם נחשב בהתאמה לאינפלציה, אז ההון שלו היה מעל ל-400 מיליארד דולר, וזה לא 400 מיליארד כמו שיש לנו היום, שהם סתם מניות שהן מתנפחות, כן. הוא פשוט היה, כשפרקו אותו, פרקו את הקונצרן שלו לאיזה 27 חברות, כי פשוט אמרו שהוא גדול מדי.
נכון, זה במאה, בשעות ה-20 או 30 בארצות הברית, היה את החקיקה נגד הטרסטים, נגד המונופולים, וכאילו פירקו אותם, הזדמנות טובה, הנושא, זה אופשוט לגמרי, אבל לטובת המאזינים, אל תאמינו למי שאמר לכם שפרקו את סטנדרד אויל, אני הייתי בחברה, אני עובד בחברה שפוצלה לשתי חברות, לפני כמה שנים, ואני שהיו לי מניות בחברה, מניות עובד בחברה, קיבלתי מניות בשתי החברות. זאת אומרת, ג'ון די רוקפל, זה שהיה לו את סטנדרד אויל כחברה אחת, ששלטה, הייתה 90% משוק הנפט בעולם, והוא היה שכי ישיר בעולם, ואז אמרו לו, לא, סטנדרד אויל עכשיו תתפצל, לא לקחו לו את החברה. אז עכשיו, במקום להיות הבעלים של סטנדרד אויל, הוא הבעלים של סטנדרד אויל של קליפורניה, ניו יורק נענה, הוא נשאר עשיר כשהיה, והוסיפו, לא יודע, שכבה של עוד איזה 5 מנכלים שהרוויחו עשרות, כי היה צריך לנהל את העסקים בנפרד, אל תדאגו לו. הוא שמר על האושר שלו, הוא עד פה, היום אנחנו שוחים בתוך העולם של רוקפלר. כל החברות אנרגיה הכי גדולות בעולם, זה הפירוקים של אקסון מובייל, ומי עכשיו נכנס לישראל?
נובל
אנרג'י. לא, שברון שקנו אותם, ולא זוכר מיות, הם כולם, אגב, גם הרמקו הסעודית, הם כולם חברות, גלגולים של חברות
בשבוע. גם הרמקו?
הרמקו, למי שלא יודע, אנחנו פה סוטים נורא, אבל...
אנחנו מדברים, תקשיב, אנחנו לא חייבים לי שום דבר.
חבר'ה, כל מה שאנחנו מדברים פה זה מוויקיפדיה, שבו בשירותים עם הסמארטפון, אל תבזבזו את הזמן שלכם על סושיאל מדיה. בקיצור, הרמקו זה כביכול שייך למשפחת הסעודי, אבל מי הקים את התשתיות ובעצם גילה שם את הנפט? סטנדרד אויל.
נייס.
כן. אז כאילו, אל תדאגו ליורשים של רוקפלר, אז הכל שלהם נשאר שלהם, לא לקחו להם שקל, פשוט אמרו להם שהם חייבים ליצור, לכן אם תשמעו היום, וזה בדיוק קשור נושא ההרצאה, תשמעו היום במדיה החברתית, שיחות על פייסבוק, אתה צריך לפצל את פייסבוק, אז מה יקרה? זה מרק צוקרברג, יהיו שתי חברות, אינסטגרם ופייסבוק, כמו היום. והוא יצטרך לנהל, שחצים, שלושה מנכלים, במקום לנהל בעצמו, הוא עדיין יישאר הבעלים.
עם זה אני, אנחנו, ואז באמת אנחנו נגלוש, עם זה יש לי הרבה מה לדבר, אבל אנחנו לא נדבר על זה, אבל הנקודה היא שאנשי עסקים קפיטליסטים למהדרין, שזה הנרי פורד, שזה רוקפלר, הם באים ומקימים כן. את התעשייה, הם אשכרה מקימים את התעשייה.
מה זה מקימים? אמרת רוקפלר ואמרת הנרי פורד. אנדרו קרנגי, מיליארדר הפלדה נודע מאמריקה, שהיה לו את הקונצרן העצום US Steel, אז הם, US Steel, הלכו באו לברית המועצות, בשביל לעזור לברית המועצות, יש עיר בברית המועצות שנקראת מגניטוגורסק, זה מין עיר שבנו על מרבץ מתכת ענקים, משם הם הוציאו את כל המתכת, בשביל טנקים, תותחים, דברים כאלה. איך הם עשו את זה גם כן? אז US Steel עשו דבר דומה בעיר באינדיאנה שנקראת גארי אינדיאנה, שגם כן, מרבץ פלדה גדול, אז בנו מפעל, אז בנו שם בתים לפועלים. מגניטוגורסק נבנתה לפי התוכנית של גארי אינדיאנה.
וואו.
הם העתיקו את התוכנית, זו אותה עיר.
וואו.
וזה ברית המועצות. ולסיכום הנקודה המפתיעה הזאת, לכל מי שפה חושב ש... אוקיי, אז המנהלים חתמו, הם גם שלחו אנשים שינהלו את הבנייה, ומדובר באלפי, אם לא, עשרות אלפי פועלים ומהנדסים אמריקאים, שבאו לברית המועצות בשביל לארגן את זה, וכמה זמן הם ישבו בברית המועצות בשביל לארגן את זה?
שנים.
למעלה מ-10 שנים. זאת אומרת, שתי תוכניות החומש הראשונות של ברית המועצות נעשו בפיקוח אמריקאי מושלם, ואני מניח שגם אחרי זה נשארו קשרים, וזה כבר נושא ההרצאה השנייה שלי, אבל בואו נשאר בראשונה, כי לדעתי זה הבומבה, אבל...
אתה מדגיש את זה, כי תכלס, האנשים שבאו לנהל את הדבר הזה, הם ראו את העבדים, אין מילה אחרת לתאר את זה. כאילו, זה אנשים שהיו חקלאים ב... הם היו חקלאים בברית המועצות ששלחה אותם ללכת להקים מפעלים ולעבוד שם בכפייה, ואנשים נכון. גם מתו במסות.
נכון.
והאמריקאים והקנדים וגם האיטלקים שהזכרת בהרצאה שלך, הם כולם היו עדים לזה
נכון
שברית מאוד. המועצות היא מדינה שפשוט אין לה שום, הדבר הכי זול בה זה חיי אדם.
נכון. זה גם כן חשוב באמת להזכיר לכל מיני, כי זו שאלה שגם עלתה בהרצאה שלי כשעשיתי בעבודה וחשוב לזכור. קודם כל, מי שחתם על החוזים, כמו שאמרנו, זה ראשי החברות, בידיעה מוחלטת, אין פה שום דבר סודי, הכל סבבה על השולחן. שתיים, באו אנשים של לפקח על הבנייה, שתיים. הדבר השלישי, כמו שחליפה אמר, העבודה בפועל בוצעה על ידי פועלי כפייה. זאת אומרת, לא, כשבאו לך לכפר בבלרוס, אמרו לך, היה לחבר'ה, מספיק עם תפוחה אדמה, כולכם לסיביר לבנות מפעל לפלדה, מי שלא רצה, היו הורגים אותו. ושם היו גם כן, הורגים אותם, הם לא עבדו. אז הכל נעשה בכפייה, והפועלים האמריקאים ישבו שם, היו עדים לזה, ואיך אנחנו יודעים שהם היו עדים לזה? מוויקיפדיה, כי לכו לערך בוויקיפדיה, ג'יימס ליטל פייג', שהוא איזה, זה דפיים בעברית. הוא איזה בחור אמריקאי, מהנדס מכרות, שהביאו, הוא בא לשם לעזור לפתח את תעשיית המכרות של הזהב והמתכות היקרות. והוא אגב במגניטוגורסק, והוא כתב איזה ספר כשהוא חזר לארצות הברית. אז הספר שלו מפורסם בארצות הברית, באנגלית, ציטוטים לא נמצאים בוויקיפדיה, זמינים לכל מי שרוצה עכשיו להסתכל, ג'יימס ליטל פייג'. והוא רושם שם במילים ראשונה, העבודה, אני עושה את פועל כפייה, נהנהנה. עכשיו, האם הוא חשב שזה טוב או רע, זה בכלל לא משנה. הוא לא הפסיק להיות שם במשך 10 שנים. עד שבברית המועצות התחילו להוציא את האנשים הזה, לקראת המלחמה כבר, באמת אולי, הם גם הרגישו אולי שהם כבר הצליחו ללמוד מספיק בשביל לעשות את התהליך הזה.
אז באמת אחרי 10 שנים כשהוציאו את כל הידע הזר מהמדינה וניסו לנהל את זה בעצמם, אז מה באמת קרה לתעשייה של ברית המועצות?
שום כלום. זה נקודה באמת מעניינת, זה מההרצאה השנייה. סיימנו את ההרצאה הראשונה שלי במקום העבודה, מה שסיפרתי עכשיו, חברות מאמריקה, ראו, ידעו, הכל לשולחן.
עומר, שנייה. תקשיב, אנחנו מנהלים שיחה, אנחנו לא מדברים על ההרצאות שלך, אתה לא משווק, כאילו...
כן, אבל אני רוצה שיבואים את הרקע, אז אחרי זה בא ומישהו אמר לי, תשמע, אתה יודע שזה לא נגמר אז? מה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה, שברית המועצות כבר היה, זה כן היה בעולם דו-קוטבי, וזו שאלה מעניינת, כי אתה יכול להגיד, בשנות ה... וזה אני גם כן אגיד, אמרתי דבר, בשנות ה-20, כשברית המועצות קמה, זה לא היה כזה ברור שהיא הולכת להיות המתחרה העיקרית של ארצות הברית על השליטה בעולם. וחשוב גם לזכור שגם דמוקרטיה בסגנון האמריקאי, וגם קומוניזם בסגנון ברית המועצות, שניהם בסופו של דבר יצאו נגד אותו דבר, נגד השלטון הפאודלי של המלכים באירופה. ארצות הברית עשתה מרד נגד מלך אנגליה והשלטון הדכאני שלו, וברית המועצות נגד הצאר. זאת אומרת, אין סיבה הפריורית בשנות 1927 שהאמריקאים יהיו עוינים לברית המועצות כל כך. אז מהבחינה הזאת זה לא איזה מי יודע מה. השאלה היא יותר באמת, קודם כל, הייתם אוהדים בהתחלה, ואז ראיתם שמשתמשים בפעולות כפייה, אז אולי צריך לחשוב על זה מחדש, ושתיים, אחרי מלחמת השנייה, כבר היה מסך הברזל ועולם שמתחרה, ואז בא להם מישהו בעבודה ואמר לי, תשמע, הרצאה שלך מעניינת, אבל תדע לך שזה נמשך גם אחרי מלחמת השנייה, ועשינו קצת מחקר והבאנו עוד כמה דוגמאות שכל תעשיית הרכב הסובייטית המשיכה עד שנות ה-90 להיות בעצם מבוססת על ידע שהם עשו בשיתוף פעולה עם חברות מערביות, פיאט למשל.
אבל השאלה היא, כאילו, אם הרבה אנשים מהממשל, הם פשוט ידעו שוואלה, עם כל הרצון הטוב, זה לא כזה זה יעבוד. לא קורה איזה משהו כזה של... כי מה שקורה זה, אנחנו גם רואים קצת משהו דומה לזה גם בסין, שהם פשוט, כשהם לא קיבלו את התוכניות בדרכים, ועל זה אתה כן מדבר בהרצאה שלך, שהם לא קיבלו את התוכנית רשמית לפי מחיר וסחר, הם פנו לגנוב, ואפילו מרגלים, וזה כדי לגנוב סודות במרכאות, או תוכניות של דברים, של חברות מסחריות.
כן, אז גם הסובייט, בברית המועצות, זה מה שבחור הזה אמר לי דרך אגב, שההורים שלו בברית המועצות, הם מנדסי אלקטרוניקה, והעבודה שלהם הייתה לקבל, היו מרגלים שהיו גונבים ציוד אלקטרוני מארצות הברית ומאנגליה, ואז המנדסים בברית המועצות היו אמורים לנסות לשחזר את זה בריברס אינג'ינירינג, שזה רוב תעשיית האלקטרוניקה הסובייטית. אז זה לא היה, כנראה פה, בשלב הזה, נגיד מול, לא יודע, מול IBM, הם לא כך הצליחו, נגיד, להשיג אישור להשתמש במוצרים שם, או מול אפל, אז הם בשנות ה-80, אז הם גנבו את זה, אבל זה לא הנקודה, אני חושב, המעניינת, בגלל ש... מה שמעניין את זה, שחברות המערביות ראו בהם פשוט עסק בוננזה כלכלית לא רעה, וחתמו על חוזים בכיף, אז הם יהיו, אוקיי, אז אפל לא חתמו, לא רצו לשווק מחשבי אפל 2 בברית המועצות בישירות, בסדר?
האמת ששאלו אותך בהרצאה, שאלו אותך על הכסף, ואם אני זוכר נכון, כשברית המועצות הייתה על סף פשיטת רגל, אני זוכר ששמעתי את זה, אני לא זוכר באיפה הוא בדיוק, ואין לי סימוכין לזה, שהכסף ששילמו אלי הון האלה, זה כסף אמריקאי שהגיע מהלוואה שאמריקה נתנה לברית המועצות.
את זה אני לא יודע. זה נשמע לי יחסית סביר, בהתחשב בזה שעשו דבר מאוד דומה בהסכמי ורסאי עם גרמניה, זה אני כן קראתי, שהם, מי שזה זוכר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הטילו פיצויים מלחמה רק על גרמניה, ולא היה איך לשלם את זה, אז בעצם הם קיבלו הלוואה מאוד גדולה מבנקים בארצות הברית בשביל לשלם את תשלומי המלחמה לצרפת ואנגליה, זה אני יודע, אז ברית המועצות בדרך כלל עשו אותו דבר.
אז בוא אני אחדש לך איזה משהו לגבי, הזכרת עכשיו את גרמניה, יש ספר מדהים שנקרא When Money Dies, כשהכסף מת, שמדבר על ההיפר-אינפלציה שהייתה בגרמניה וברפובליקת ויימאר אז, שבשנות ה-20, אחרי מלחמת העולם הראשונה. וזה קרה כי גרמניה כאילו חתמה על הסכמים מאוד, מאוד משפילים, שהם חשבו שהם יממנו את הפיצויים שהם היו, שנגיד צרפת התעקשה שהם ישלמו לה ובריטניה, שהם ישלמו את זה על ידי הדפסה של כסף, תוך כדי שנוצר כזה מצב שבו הגרמנים מנסים לדפוק את הצרפתים, כאילו כל מיני דברים כאלה שהם זה. ובסוף האינפלציה התחילה להתאזן בגלל איזושהי הלוואה שארצות הברית נתנה לגרמניה, אבל ארצות הברית לא היה לה את הכסף הזה, היא הייתה אחרי מלחמה וזה, והם עשו את זה בהדפסות של כסף, וברגע שהם עשו את הדבר הזה, זה הביא למשבר כלכלי שאנחנו מכירים אותו בתור השפל הגדול. השפל הגדול הגיע מזה שארצות הברית נתנה כסף לגרמניה, שהדפיסה כסף בהמונים בצורה מטורפת כדי לשלם למי שניצחו אותה במלחמה בהסכם שהיא לא יכלה לעמוד בו מלכתחילה.
אוקיי, זה מאוד פרובוקטיבי. תביא לי את הספר כשנסיים את הרעיון ואני אקרא אותו ואני אגיד מה דעתי. אבל נחזור לברית המועצות. השיטות הן אותן שיטות והאמצעים אותן אמצעים. אז בואו נגיע לשורה התחתונה. מי ששולט בעולם הזה, נגיד חברות התעשייה המובילות, ממש לא אכפת לרובם אמריקאיות כי ככה יצא, אבל ממש לא אכפת לו מה קורה, מי השלטון שמולו עובד. זה נראה להם סבבה לגמרי לעבוד עם משטר קומוניסטי בסין או בברית המועצות. זה נראה להם סבבה לגמרי לתמוך במלאכים דתיים ריאקציונריים כמו בסעודיה. בשורה התחתונה לא כל כך מעניין אותם. אז השאלה אבל כן מעניינת היא למה אנחנו לא יודעים את זה, ואנחנו גדלים בתחושה שקומוניזם וקפיטליזם לא יכולים לחיות ביחד, כשמעשית אנחנו חיים בעולם שבו הקומוניזם נבנה בכסף ובטכנולוגיה המערבית, כביכול קפיטליסטית, והם חיו בהרמוניה תוך כדי שהם על פני השטח מספרים אחד לשני שהם שונאים אחד לשני, אבל בעצם עובדים כל הזמן ביחד. למה זה? אז זו השאלה שאני לא יודע לענות עליה, זה פה כבר ספקולציה, אבל זה, אני חושב שזה מה שמעניין, כי כמו שאמרנו על מדיה חברתית, אנשים מתווכחים, אתה קומוניסט, אתה קפיטליסט, אתה רוצה להרוג אנשים במפעלים, אתה רוצה להרוג אינדיאנים, אתה רוצה דירות זולות, אז אתה תגרום לרעב המוני באוקראינה, אז הנאצים יאכלו אותך. זה חוזר במעגלים שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. ואני לא יכול שלא לטעות, אם היית יודע שהמפעלים של הטרקטורים והטנקים בברית המועצות זה מפעלים של, זה מפעלים אמריקאים, אם לא הייתה לך דעה שונה על איך, נגיד, שהתנהלה מלחמת העולם השנייה, או האם קומוניזם זה דבר שאתה רוצה או לא רוצה.
אני אגיד לך דווקא שמבחינתי השאלה היותר מעניינת היא איך זה שהקומוניזם עדיין חי, עדיין בועט, למרות שברית המועצות התפרקה, בתור state of mind, בתור מחשבה. אני נגיד למדתי באוניברסיטת תל אביב. באוניברסיטת תל אביב היית מסתובב בגילמן, לוקח איזה מישהו אקראי, סביר להניח שנפלת על מרקסיסט. צ'ה גווארה ומרקס, זה היה אנשים לפני שהתחילו ללמוד, קראו את המניפסט. עכשיו, גם אם תסתכל על זה, אפילו מאוד מצחיק. מרקס היה אוכל חינם, שחי על חשבון של אנגלס, שממנו אותו כל החיים שלו, ואנגלס, הדבר היחידי שהוא רצה, זה שירשמו את השם שלו יחד איתו, ושניהם חיו על חשבון של אבא של אנגלס בכלל, והוא עשה את זה נטו בשביל שידבק בו קצת אבק כוכבים ממרקס, שהיה אישיות מאוד קריזמטית ומאוד חכמה ומאוד יפה. ואני אומר, הנה, אפילו הפילוסוף שלכם, מי שהגה את כל הדבר הזה, הוא סתם אוכל חינם שחי על חשבון של אחרים.
כן, אבל אני מסכים, אבל תראה, אנחנו לא מכירים את קארל בעצמו. יכול להיות שהאנושות מלאה בבטלים קריזמטיים, אני חושב שהם נותנים טעם לחיים. חלומי הגדול להיות בטלן קריזמטי כמו מרקס, אבל הוא ברמת הקריזמה והבטלנות, אבל בשורה התחתונה זה נשאר ברמת הפוסטר. ואז שיחות מהסוג הזה, ואתה שואל צריך, אוקיי, סבבה, בוא נגיד שאני זורם, אז איך אנחנו מממשים את זה? ופה אנחנו צריכים לזכור דבר שלצערי הרב הדיון הציבורי בעולם כולו, שאנחנו נחשפים, הוא לא כל כך מקפיד להזכיר, וזה שהחיים קשים, וגם דברים שהם כביכול, גם מטרות שהן יחסית ברורות, קשה להשיג אותן ומצריכות מאמץ. מישהו צריך להתאמץ בכל הסיפור הזה. זה לא מספיק שמרקס אומר שזה יהיה טוב אם תהיה מדינה שתדאג לחלוקה שווה של המשאבים בין כולם, כדי שיהיה פחות עוני ויותר שוויון. על פניו, בוא נגיד שזרמתי עם זה. כאילו, זרמתי עם זה, קניתי, נשמע לי טוב.
אוקיי.
עכשיו צריך לחשוב איך הופכים את זה לתוכנית שעובדת, שמגיעה לקנה מידה גדול. זה מצריך אנשים שצורת החשיבה שלהם היא לא של פילוסוף, אלא של מהנדס, או של מתכנן.
גם לא, גם לא.
זה מגיע, בסוף זה מגיע לרמה הזאת.
אני אגיד לך למה. הרי, אם אתה שואל אותי ולא שאלת, אבל אני כזה בתור המערך שלך מכניס את עצמי פה.
בבקשה.
תקשיב, זה כמו שהטבע, איך הוא עובד? הוא עובד כביכול בצורה מאוד בזבזנית. הוא מוציא לפועל הרבה מאוד דברים אפשריים שיכולים לתפוס, ומה שתופס שורד, ומה שלא תופס הוא מת. זה כמו שדיברת על הסוודרים.
נכון.
אפשר לעשות שלושה סוודרים, ואז מי שכן כן יצליח ויוציא את הסוודר שכולם יאהבו, הוא עשה את זה מלכתחילה כדי לזכות בדבר הזה, והסיכוי של לעשות את הדבר הזה הוא זה שמביא את היוזמה, הוא זה שמביא את המניע. אנחנו חיים היום בעולם שבו, נגיד, שרת האוצר של ארצות הברית מדברת על שכר מינימום גלובלי לכולם, שכאילו פתאום, זה כאילו המחשבה שהכל הוא מסתכם רק בכסף, אבל הכסף הוא רק התוצאה של מה שאתה עושה, ולא הדרך של החשיבה.
נכון.
כי אם אתה בא להרכיב מדינה, אתה מרכיב מדינה, מדינה זה מערכת מורכבת של סט של כל כך הרבה מאוד אנשים של זה אוהב את זה וזה אוהב את זה וזה מתאים לו ככה וזה, ואתה לא יכול ליישר את זה אף פעם, ובכל זאת המחשבה הזאת עדיין חיה.
יפה, אתה צודק ב-100%. ואני מסכים איתך לגמרי, זו גם דעתי. בסופו של דבר אנשים מגוונים, ואתה לא יכול לדעת מראש מה יהיה, אתה צריך למצוא תנאים שכל אחד יוכל למצוא את הדרך שלו ללבלב, ונכון שיש קורבנות, אבל זה הדיון שאמרנו מלכתחילה, אבל עכשיו השאלה כזאת, עכשיו יבוא לי מרקסיסט ויגיד, תשמע, בלה בלה בלה, אבל מה שכל מה שאמרתי. אבל אף אחד לא שולף את האס מהשרוול, ואומר לו, תשמע, קומוניסט שחושב שככה וככה. בתכלס, בשני המקומות העיקריים שבהם השיטה פועלת, שזה ברית המועצות עד שהיא קרסה, וסין של היום, כל התשתיות הן באו מאמריקה. הכסף בא, המימון בא מאמריקה, הידע בא מאמריקה, הפיקוח והניהול, הכל בא מאמריקה. וזה מה שבנה את זה. אז כאילו אתה, יש לך קלף חזק ביד עם העובדות האלו לטענה שתכלס בשביל שיהיה לך סגסוג, אתה צריך שיהיה אפשרות ליוזמה חופשית ומגוון, ואז נראה מה מצליח, ואז אפשר ללכת למקום כמו צ'ליאבינסק ברוסיה ולבנות שם עיר שכבר אתה יודע שהיא עובדת כמו שצריך, אבל את הניסוי והתהייה מישהו צריך לעשות איפשהו. אז יופי, והעובדה היא, שלמרות שהנה עכשיו נתתי לך פה קלף חזק מאוד, שלדעתי מוכיח את זה בצורה יפה, כל מה שאתה אמרת, אף אחד לא יודע את זה, ואף אחד לא משתמש בזה. עכשיו, לא תגיד, אתה לא יודע את זה, חליפה. אני, אחרי שכתבתי את ההרצאה שלי בשביל העבודה, אמרתי, בוא נראה כמה, לי זה החדש, אבל בוא נחפש ונראה כמה זה ידוע לעוד אנשים. אז הלכתי וצפיתי בסרטים מהטיוס של ברית המועצות, באנגלית, בגרמנית וברוסית, כדי לראות אם מישהו מציין את זה. כי אם נגיד, הלכתי וחיפשתי סרט ספציפי על מגניטוגורסק, אז בהחלט אמרו כן, והעיר נבנתה בהשראת העיר גארי באינדיאנה. לא סוד.
כן.
אבל מישהו שנותן לך סקירה של הטיוס של ברית המועצות, חפש בפייסבוק ששמתי לינקים לכמה הרצאות כאלו, להגיד, וכל התהליך הזה מתחלתו ועד סופו כתהליך גורף לכל ברית המועצות, היה בניהול אמריקאי, אף אחד לא אומר את זה. עכשיו, מה זה לא אומרים את זה? מתעלמים הנקודה לגמרי, של איך. ואז אתה אומר, אוקיי, אני התעניינתי בשאלה הזאת, ולקח לי למצוא תשובה לשאלה הזאת 3 דקות בוויקיפדיה.
כן.
אז למה בן אדם שעולה, ועשיתי את זה בשביל, ודקלמתי שקף של פאורפוינט במקום העבודה שלי, למה בן אדם שמפרנס מסרטים ביוטיוב, והשקיע באורך וידאו, ובגרפיקות, ובמפות, לא יודע מה, ומקווה להתפרנס מזה, למה הוא משמיט את הפרט המאוד מאוד עסיסי הזה מהסקירה שלו? ויש לי איזה כמה הסברים שונים, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך.
אוקיי, אז האמת שאני אתחיל, מההסבר שלי לדבר הזה, כי אני שאלתי את זה, שאלתי את אותה שאלה בקונסטלציה אחרת.
אבל אני רק אוסיף דבר אחד, אז אחרי שעשיתי את ההרצאה הזאת פעם אחת מול חברים בבית שהתכונן, שלחתי את ההקלטה של, החזרה למכר של אמא שלי שהוא סובייטולוג שעבד בנתיב.
וואלה.
כביכול בן אדם שמכיר את ההיסטוריה ו...
וזה חדש לו.
לא, למושג על מה אני מדבר.
וואו.
והוא סובייטולוג שעובד בנתיב.
אני... אני אגיד לך איך זה, קשור. אני חושב שדבר אחד, כדי ש, שנוכל לבסס את זה, אנחנו במידה רבה מאוד, גם אם לא משנה כמה מילים כמו קומוניזם וקפיטליזם נוגעים בך ביום-יום, אנחנו כחברה, כי, בכפר הגלובלי בכלל, אנחנו תוצאה של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, אנחנו חיים את זה עד היום. לא מזמן הייתי בהרצאה של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, והוא אמר שגרמניה עד היום, נגיד ב-G5, אז היא לא חותמת בתור מדינה, בתור גרמניה, אלא בתור פלוס אחת. כי בגלל ההסכמי שלום שהיו אחרי מלחמת העולם השנייה, הם לא הסכימו לצרף אותה בתור מדינה מן המניין, והיא מוזכרת שם, היא חותמת תחת פלוס אחת. אז ברמה הדיפלומטית העולמית, האירועים האלה הם חיים עד היום בצורה מאוד ברורה לדעתי, אבל אני חושב שאחד הדברים לזה שיש ניתוב, נגיד, ויש גם סוג של רניסנס לגבי כל התפיסה הסוציאליסטית והקפיטליסטית, שמי שמוביל אותה זה השכבה האקדמית, זה אנשי הרוח. זה האנשים שאני פגשתי בגילמן, שהפכו להיות אחר כך דוקטורים במדעי הרוח, והם חושבים שהם יותר טובים מהרבה מאוד אנשים, וזה אנשים שלא התנסו בחיים עצמם, הם לא הוציאו חשבוניות, הם לא מכרו דברים, הם לא הביאו עורכים, זה אנשים שכל מה שעשו זה ישבו באוניברסיטאות, ורשמו דברים וכתבו דברים, והם חושבים שהם יותר טובים מאנשים אחרים, ויש גדודים של אוניברסיטאות, וגדודים של אנשים כאלה שכל מה שמעניין אותם זה הוותק שלהם באוניברסיטה, והם איכשהו מכוונים גם את הדור לכיוון יותר, זה ההסבר היחידי שיש לי דרך אגב, שגם מסביר את התופעה של AOC, איך קוראים לה,
החברת כבר. עזוב, בלי שמות, אני לא... כן. אבל...
אמיליה קורטז. שהיא כאילו, היא חברת קונגרס אמריקאית, אתה רואה אותה, זה כאילו אנשים, ההבדל בינה לבין סוציאליזם, לבין קומוניזם הוא מאוד 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 קטן, עד כדי כך שאי אפשר לשים לב אליהם. וזה, מה שאני מנסה להגיד, זה שני דברים. שנייה, עשיתי לך פה סלט, אז אני אסכם לך את מה שאני אומר. אז דבר אחד זה שהמלחמה הגדולה עדיין משפיעה על, על הדבר הזה. יש אקדמיים והם אלה שמכתיבים את הרוח לגבי מה שקורה. ושמה שאני טוען למעשה, וזה הוואו שלי אליך, כי אתה כזה אוהב אסטופים, אני חושב שארצות הברית הפסידה בקרב במלחמה הקרה, היא ניצחה בקרב, סליחה, והפסידה את המלחמה, והיא נהיית הרבה יותר סוציאליסטית עכשיו. אם תסתכל עליה, על התפיסות של, אנשים שמחזיקים בממשל, נגיד סגנית הנשיא של ארצות הברית, קמלה האריס, בטוויטר שלה לפני הבחירות, היא מסבירה על איך אנחנו כולנו נולדנו לא שווים, והיא מראה שני אנשים. אחד, שני אנשים שרוצים לטפס על הר, אבל אחד עומד על קרקע מוגבעת. מוגבעת, אז יש לו יתרון, והוא במקרה לבן, והשני שחור, והוא למטה. אז היא אומרת שהתפקיד שלנו זה להרים את הקרקע של הבחור השחור, שהוא מתחיל ממקום מאוד מופלה לרעה, כדי שנוכל לטפס אל ההר ביחד. ואני אומר, זה חשיבה שהיא כאילו... זה שוויון, זה כאילו קומוניזם, זה כאילו אנחנו חוזרים לאותם דברים בשינוי קל.
אוקיי, אז תראה, כל מה שאתה אומר הוא נכון, אבל אני... זה רמה אחרת לגמרי של דיון. אני אומר משהו כזה.
אוקיי.
אתה עכשיו התייחסת לנרטיב המוצע. אתה אומר שוב פעם, יש לי קומוניזם, יש לי קפיטליזם, הם מתחרים ביניהם, והחברה האמריקאית נוטעת יותר לכיוון באופן השכבת, האינטליגנציה בארצות הברית ובעולם הערבי, המנותקת החלוטין מהבלי היום יום, מכיוון שהם חיים בשפע, מנסה לדחוף לדברים שהם בעצם יותר אידיאולוגית, נגיד קומוניסטיים, או אחלה. זה על פני השטח. זה הכל פסדה. מי שבסוף מוציא את הקבלות, כמו שאמרת, שזה בעלי העסקים הגדולים.
נכון.
וה... לא יודע, הבנקים, וה... הם לא רואים את העולם ככה, כנראה. כי עובדה שרק לפני 70 שנה, יותר טיפה, נגיד 100 שנה, כשקמה ברית המועצות, זה נראה עם סבבה לגמרי. למרות שהם יהיו קפיטליסטים, אף אחד לא יגיד שהנרי פורד הוא לא קפיטליסט, אך כל הבן אדם בא מכלום והמציא את הסרט הנע, ונהיה טריליארדר, ושינה את העולם שאנחנו חיים, אני חושב שהוא אחד האנשים כנראה הכי משפיעים במאה ה-20.
נכון.
הנרי פורד, ללא ספק, ו... אגב, גם רוקפלר, במובן מסוים, הוא אימר על זה שהנפט זה הדבר הנכון, ו... פיתח את הסרט הנפט בצורה שבכלל הפכה את זה למוצר זמין לכל אחד. בטח שאנדרו קרנגי והתעשיות שלו, המתכת שלו, לא היה ניתן לדמיין בכלל את הבנייה המהירה כמו שיש היום, בלי שיהיו את החומרים. קיצור, האנשים האלו, התעשיינים האלו, השפיעו מאוד על העולם שבו חיים. אבל הם היו קפיטליסטים, הם לא באו ממשפחות אצולה. זה כמו באנגליה או בזה. אז אי אפשר להגיד שהם לא מבינים מה זה אומר, יוזמה חופשית והזדמנות וכאלו. אבל זה נראה להם לגמרי סבבה, לשתף פעולה עם משטר שהם ידעו, בוא נגיד, לא בהתחלה כמו שאמרתי, כי בהתחלה אי אפשר לדעת מה הולך להיות שם, אבל בשנת 1900, כשהתחילה תוכנית החומש השנייה, וכבר היה ברור, כי אנשים עבדו שם 5 שנים, שהכל זה בפועלי כפייה ויורים לאנשים בראש, הם המשיכו, זרמו. ועד היום אין שום סיבה להניח שברמה שבאמת משפיעה על איך שהעולם מתנהל, יש הבדל כזה גדול בין קומוניזם לבין קפיטליזם. ברגע שאתה מונופול, אם אתה כבר יש לך נתח גדול, הדבר האחרון שמעניין לך זה התחרות. אתה רוצה ש... זה יהיה שלך, זה בעצם סוג של פיודליזם גם כן, שפשוט בנוי על תעשייה ולא על קרקעות, אבל... אז כל הדיון הזה השטחי על האם אנחנו צריכים לעזור לאנשים מוצא אפרו-אמריקני, אגב, התשובה היא כן, חד משמעית, אנחנו חיים בישראל במדינה טורבו-הטרוגנית, אם אנחנו לא יכולים חברה שמבוססת רק על זה שבמקרה המשפחה שלי התיישבה לפני 70 שנה בתל אביב, נהיה ביתרון לנצח. חייבים לתת הזדמנות לכל אחד שנמצא פה, בטח שאם הוא מגיע מהפריפריה או מהגר למדינה, או נולד ביתרה מזו, להיות בחברה, בקבוצה שקופחה שנים, לא משנה, אני לא יודע איך אתם מרגישים בתור דרוזים, סך הכל אתם חיים פה יותר זמן מאיתנו, אבל יש לכם את הבעיות שלכם כקבוצה, אין שום סיבה שהרשויות לא ינסו ליצור יותר שוויון. זה סבבה.
מה שהם צריכים זה להתיר פחות רגולציה. זה הבעיה. לא רוצה שייתן לי יותר שוויון.
לא בהכרח, בגלל שרגולציה בסופו של דבר נקבעת על ידי מחוקקים. המחוקקים בסופו של דבר הם רוצים ללכת הביתה ב-5 ולראות נטפליקס, כמו כל בן אדם בעולם. ולכן החקיקה היא בסוף איזשהו שיקוף של יחסי הכוחות בחברה. זה גם, בטח מרקס יגיד את זה גם, כן? ובחברה שכמו החברה האמריקאית למשל, מה שדומיננטי בה זה הביג ביזנס, אז מישהו צריך להגיד, תראו, אנחנו רוצים ליצור גם רעש עם משקל לגד, למה לא? למה צריכים לקבל את ההחלטה? רק 20 מנכלים של קרייזלר, פורד ואינטל, אבל זה בכלל הנקודה. הנקודה היא שהדיון הציבורי בכלל לא מגיע לשם. אתה ניסית לדבר עכשיו מנקודת מבט יותר פרו חופש, שוק חופשי, מה שזה לא יהיה. ואתה אמרת שקומוניזם לא טוב, ואני נתתי לך נשק נהדר. קומוניזם לא עובד כי הוא לא יכול לעבוד, כי הוא לא הצליח מעולם, ומעולם לא ניסה, הוא תמיד נוהל מבחוץ על ידי מי שבכלל לא האמין בו. בתור, לא יודע מה, ניסיון כאן, ניסיון. אז, ושוב אתה לא מגיע, כי יש משהו בתבנית שאתה מכונח לחשוב בה, או שהשיח מובנה בה, לא משנה באקדמיה או ברחוב, שמונע ממך להשתמש בידע חדש אם הוא לא איכשהו מתקשר, וככה אני מבין את זה, זה בכלל קשור לאיך שהקוגניציה האנושית עובדת. אני עברתי את ההרצאה ל-70 אנשים, אף אחד לא ניגש עליי במשרד אחר, אתה יודע מה? זה גורם לי לחשוב מחדש על העולם כמו שאני מבין אותו. ואני אומר, אנשים באו להרצאה, לא הוכיחו אותם. הייתה כותרת, הטיוס של ברית המועצות, בלי שום הסבר. מי שבא, זה נראה לו מספיק מעניין.
כן.
אז זה כנראה אנשים סקרנים.
מעולה.
ואף אחד לא בא ואמר לי, וואי, אתה יודע מה, התהפכה דעתי. או נתת לי חומר לחשוב עליו. כלום. שמעו, אמרו, וואו, כשהראיתם את השקיף עם כל החברות, זה נשמע למעניין תוך כדי לבא, ואחרי זה חזרו למסלולים הרגילים שלהם, של להגיד, אתה קומוניסט, אתה קפיטליסט, האם הקונגרס באמריקה, לא יודע, מרק צוקרברג. מי אכפת בכלל?
אז אוקיי, אז מה היית רוצה שבאמת בן אדם שראה את ההרצאה שלך? כאילו, מה, אם היית יכול להנדס... שינוי שיכול לעבור על מישהו שעכשיו יודע את מה שאתה עושה.
מה מטרידי בחיים? זה שאלה יותר חשובה. אני אוהב לשבת בבית הקפה נחמה וחצי בתל אביב, לשתות וויסקי וזן את השכל. זה שלי מעניין. אם אני פוגש כל פעם את שכפול של אותו בן אדם שמסביר את מה שקראתי בפייסבוק, שמסביר את מה ששמעתי בחדשות, שמסביר את מה שכתוב בעשרה ספרים שכולם קראו, משעמם לי. אז אם אני מגלה משהו חדש, אני מנסה להפיץ את זה כדי שיהיה לי מעניין, אולי אני טועה, אולי זה לא מעניין.
לא, לא, זה על המעניין, אני לא מתווכח איתך, אני רק מנסה להבין איזה תובנות, חוץ מלחזור לנרטיבים של קומוניסטי וקפיטליסטי, מה אנחנו יכולים להסיק מהדבר הזה?
קודם כל, החברה האנושית, מספר האנשים, לא משנה מה רמת האינטליגנציה שלהם כמהירות מאבד, שיש להם את התכונה שנקראת להיות פתוח וסקרן, היא זעירה בזעירות. זאת אומרת, אם נגיד יש התפלגות של תכונות ואינטליגנציה מתפלגת נורמלית, ויש לך נגיד 10% מהאוכלוסייה שמסוגלים להיות, מבחינה קוגניטיבית ויכולות, להיות בעלי עסקים, מדענים, לא יודע, אומנים דגולים, זה 10% מהאוכלוסייה. אחוז האנשים שמסוגל לקרוא משהו שהוא לא שמע קודם ולהגיד, וואלה, אתה יודע מה? זה גורם לי לחשוב מחדש, הוא שבריר מזה.
זה משהו שאני אישית באופן אישי סובל מזה הרבה מאוד זמן.
כן, אתה בתור אאוטסיידר בדופלם בחברה שאתה חי בה, כי אתה בכל זאת, אתם לא יהודים, שזה הרוב בתוך המדינה, אז אתם שייכים לקבוצה, אבל אתם כאילו, מורגים שדרוזי מדליה זה כנראה איזה תת קבוצה, ואתה עוד בתוכה, גרת איזה שנתיים בתל אביב, אז כאילו מי, אתה כנראה יש אותך בעולם ועוד שלושה אנשים כאלו. ואז אתה מדבר מהפרספקטיבה הזאת עם כל בן אדם, הדברים הכי בנאליים בעולם. כן. כמו למשל, אתה נכנס למכולת ואתה אומר, אוריאו זה לא כזה טעים. טעים, זה קונצנזוס פה בכפר שאוריאו זה טעים. קשה לך להסביר להם איך אתה מתכוון, איך אתה יכול להגיד שזה לא טעים בכלל.
נכון. אבל אתה תדבר עם, אמרת, 10%. אתה תדבר עם 100 אנשים, מתוך 10, אתה תגרום לאיזשהו שינוי.
אני לא איזה סיזיפוס, אני עושה את זה כי כיף לי, ואני אוהב להריב עם אנשים בטוקבקים. אני אתן לך דוגמה תכף מעניינת מאתמול בלילה. אבל...
כן, יאללה, לך על זה, תן לי דוגמה.
יש בעיתון הארץ, שם אני מקפיד להגיב בטוקבקים, כי זה כאילו העיתון של האינטליגנציה, יש כל מיני נודניקים שאוהבים להסביר כאילו שאנחנו בשנות ה-90 על מדינה פלסטינית. עכשיו, הנושא עצמו לא משנה מה דעתי עליו, אבל זה קצת כמו קומוניזם, זה כאילו כל פעם חוזרים על אותם שורה של טענות בתוך מעטפת סגורה, וכשאתה מביא איזושהי טענה או אמירה שהיא מחוץ למסגרת של מה שאני מוכן כבר להגיד שיש לו בתוך הפינפון הקבוע, אתה מקבל תגובות אלימות. הוא כן. שאול אריאלי, שהוא זה היה, לא יודע, הוא היה אלוף משנה במינהל האזרחי בגדה המערבית, ומאז הוא עוסק בלהסביר שצריך להקים מדינה פלסטינית. לא משנה מה הוא חושב על זה, מה אני חושב על זה. פרסם שיש שם איזה מאמר, כאילו שפונה לנפתלי בנט ואומר לו, תראה, איך אתה לא רוצה להמשיך לדבר על מדינה פלסטינית, אפילו אנחנו, אני חושב שזה שבוע הבא, מציינים 100, יום השנה להצהרת בלפור, ושם רשום במפורש, ש... ממשלת הוד מלכותה רואה בעין יפה, הקמת בית לאומי לארץ ישראל, תוך שמירה על זכויות המיעוטים וככה וככה וככה. אוקיי, אז אני כותב בטוקבקים. אתה, הצהרת בלפור היא שקולה לזה שאתה תלך למוסכניק שלך, ותגיד ששאול אריאלי רואה בעין יפה הקמת מושבה קנדית על הירח. כי כשבלפור נתן את ההצהרה שלו, בריטניה עוד לא כבשה את ארץ ישראל. זה לא שלהם בכלל. ואת ההצהרה הוא שלח ללורד רוטשילד, שהוא אדם פרטי. וכל הדבר הזה, הסיבה היחידה שהוא קיבל שהוא תוקף היסטורי, זה כי כמה חודשים אחרי זה הם כן כבשו את המדינה, את האזור פה, וכמה שנים אחרי זה חבר הלאומים נתן להם מנדט שבין השאר ההצהרה מוזכרת בו. אבל, אז אם אתה רוצה לדבר על זה שבאמת צריך לדאוג לזכויות המיעוטים בארץ ישראל, אתה צריך לכתב המנדט, כי זה המשפט המחייב, אז זה שהצהרת בלפור.
אתה יודע...
לומדים אותו בבית ספר, כי זה מפורסם, אבל זה סתם, זה כמו הצהרה, והמצאתי שם הצהרה פיקטיבית, שהצהרת וולשטטר, זה במקרה שהמשפחה נורים של נורית, שבו שר המסחר ההונגרי, האוסטרו-הונגרי ליפוט וולשטטר, שמו המקורי של סבא שלי, ניגש לביליארדר היהודי מנפרד וייס, אגב, אדם שקיים, ואמר לו שממשלת הקיסר רואה בעין יפה הקמת ממלכה יהודית ישראלית ובית מקדש בפלסטינה, אחרי שהאימפריה האוסטרו-הונגרית תכבוש את האזור מהאימפריה העות'מאנית.
אני יודע אבל למה הוא התבלבל. הוא התבלבל כי...
לא, חכה, שנייה, אבל אתה מבין שאנשים כתבו בטוקבקים, ראיתי את זה היום בבוקר, כתבתי אתמול בלילה, מה, אתה מדבר בכלל? ב-1918 האימפריה האוסטרית כבר לא הייתה קיימת, ולכן לא הייתה... תגיד, אתה מבין שזו דוגמה שהצהרת בלפור היא חסרת תוקף לגמרי, בדיוק כמו שאיזה סב הונגרי יגיד למיליארדר אקראי בבודפשט, שיום אחד אם נכבוש את ירושלים, ניתן לכם פה, לא יודע מה, פיצוציה ולא יודע.
גרעיני אפולה.
וגרעיני אפולה. מה זה משנה הצהרת בלפור? כמה אתה עסוק בלקרוא רק נגיד ספר לימוד בבית ספר בישראל, שאתה חושב שהצהרת בלפור זה משהו מעניין?
אני אגיד לך, אני אסביר לך בדיוק, וזה מה שאתה לא מבין. הערבים, הם לא קוראים לזה הצהרת בלפור.
לא, אני, שנייה, רגע, עצור, לפי שתחשוף אותי כמו איזה בור, אני, לטובת אבל, יודע את זה טוב מאוד, הנכבה התחילה בהצהרת בלפור, זה כל הערבים יודעים, אין שום דבר שקשור, שהערבים לא יגידו על הצהרת בלפור שהוא לא נכון. לא,
אבל שנייה, אבל תן לי להשלים את המשפט, ואז אתה תבין לאן אני לוקח אותך.
אוקיי.
הערבים ביססו את זה שזה לא הצהרת בלפור, זה הבטחת בלפור, זה וועד בלפור. בלפור הבטיח ליהודים, זה מה שאתם תקבלו.
אבל אני יכול להבטיח לך שאני אתן לך את גשר ברוקלין, זה לא שלי, אני צריך להשיג אותו.
עכשיו, האמת שזה, לא תכננתי לדבר על זה, אבל זה מאוד מצחיק, כי כל הדבר הזה מסתובב מתוך הפרדיגמה שיש מלא בתפיסה הכללית הערבית, והרבה ערבים הולכים לסנוע אותי על מה שאני הולך להגיד, אבל הם מתייחסים לפרוטוקולים של זקני ציון, שזה אתה תספר עליו יותר טוב ממני בטוח. הם מתייחסים לזה בתור מסמכים היסטוריים. אני דיברתי עם מרצים שדיברו על זה שסטודנטים ערבים הגישו עבודה סטודנטיאלית וציטטו את זה בתור איזשהו מסמך היסטורי.
אז זה שיחה מרתקת, בוא תזמין אותי עוד פעם לדבר על פרוטוקולים של זקני ציון, אני אחד מהאנשים שמימנו את התרגום הראשון שלהם לעברית.
נכון, ככה קראתי, ככה אני הצלחתי לקרוא את זה.
ספר מאוד מעניין ומומלץ בחום. באמת חשוב לקרוא אותו לכל מי שרוצה להבין מה באמת אנשים חושבים כשהם לא חיים בישראל ואומרים ציונות.
אז אוקיי, אתה לא רוצה לדבר עליו, אבל הנקודה שלי לגבי הפרוטוקולים של זקני ציון, זה שגם אפילו פה הדרוזים מייחסים כוח מיסטי כל יכול לגבי היהודים. הם אומרים, איך אתה יכול להסביר את זה שהם בנובל, והם כאלה חכמים, והם כאלה עושים דברים, והם כאלה יפים, והם גם יודעים לעשות גפילטה כמו שאתה יודע לעשות.
יודעים, בסדר, אבל חומוס לא יודעים לעשות. תשמע, זה נכון, אבל אני רוצה פשוט למקד את זה לכיוון השיחה. מה שאני רציתי לתת את זה בתור עוד דוגמה לזה, שהברגע שאתה בא לאנשים עם אמירה שהיא לא בתוך הגבולות של מה שמוכנים לקבל כטענות, ואז הם הרבה, ואני מדבר על דיון מתוך שכבת האינטליגנציה, ברור שאם אני אלך עכשיו לאיזה, לא יודע מה, ילד טיפש באיזה שכונה סתם, ואני אתחיל לדבר אותו על נושאים שלא מבין בהם, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו, אבל כביכול אנשים שבאים אל הזירה הציבורית, בשביל לדבר על נושא שהם כביכול מבינים, והוא כנראה חשוב להם, ומדברים, ומדברים, מדברים, 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 אתה בא ואומר משהו שהוא כאילו מחוץ להשכלה, והם מגיבים לזה בצורה אלימה.
תמיד.
עוד דוגמה אגב מהטוקבקים של אותה מאמר של אריאלי, שכתבתי שם אתמול בלילה וראיתי היום בבוקר תגובה גורלית של מישהו. אני תראה, שטח המנדט כלל גם כן את עבר הירדן. בעבר הירדן האנגלים לא הקימו בית לאומי למדינה, ליהודים, הם הקימו דיקטטורה ערבית שבראשה עומד חבר שלהם שהם הביאו ממכה, כי הסעודים בעטו אותו משם והם הבטיחו לו, אז נתנו לו איזו ממלכה. עד היום, בעצם היום הזה, ירדן היא לא מדינה חופשית, אני לא יודע כאילו איך נראה יום-יום שמה, אבל הם לא אזרחים, זה לא דמוקרטיה, אין להם זכויות, המלך שולט בהם והוא זר להם ברמה כזו או אחרת, כמו שהשלטון היהודי זר לפלסטיני ברמה, נגיד.
אני אוסיף לך את זה יותר, הוא בקושי יודע לדבר, לא, הוא יודע לדבר ערבית, אבל הוא עדיין עושה את זה במבטא אנגלי.
אבל אז למה, אני אומר את זה בתגובה למאמר של אריאלי, איך זה יכול להיות שאתה מנסה להסביר ש בהצהרת בלפור, שוב, מסמך חסר שום חשיבות, רשום שחשוב לשמור זכויות המיעוטים, וכביכול זה אומר שהם צריכים זכויות אזרח מלאות בישראל או מדינה משלהם, כשאותם האנשים באותו שטח, באותו זמן, הקימו מדינה שלא נותן זכויות כאלו, גם לא בעיראק, גם לא בסוריה, גם לא בלבנון, זאת אומרת, כנראה שאם אתה מנסה לשכנע אותי הקורא היהודי שזה חשוב נורא, אז הבאת דוגמה מאוד מאוד גרועה, כי האנשים שכתבו את אותה הצהרה, נגיד ארתור בלפור, חשב שזה לגמרי סבבה להקים עוד 4 דיקטטורות במזרח התיכון, ושם אין שום זכויות לאף אחד. אז זה לא טענה שצריך לדבר עליה בכלל, בהקשר הזה אפשר לדבר, לא יודע מה אנחנו רוצים לעשות, מה כדאי, סבבה, אבל מה אתה תולה את זה בהצהרת בלפור? על המשפט הזה שירדן היא דיקטטורה ואין הבדל בינה לבין ארץ ישראל המערבית, כי זה הכל שטח של המנדט הבריטי, קיבלתי היום בלילה תגובות כל כך עוינות שמתווכחות על עצם העובדה של מה שכתבתי. אני אומר, חבר'ה, אני לא נמצאתי, אני לא אמרתי פה שום דבר, אני רק אמרתי שזה כתוב בוויקיפדיה, זה ידע בסיסי, ואתם כאילו מתעלמים ממנו לשיחה שאתם מנהלים פה בטוקבקים, ואז זה קיבלתי, אתה קורא בוויקיפדיה בעברית, כנראה שאתה מטומטם.
כן.
שזה...
בטח.
אז אני ישר עובר גם לאישי, וכתבתי את פוסטמה מטורפת, ואתה תגידי לי, ואני אוהב את זה נורא, אבל זה הקטע הספורטיבי יותר, מאשר הקטע האינטלקטואלי.
פה מתחיל הפן, אתה אומר. כן. אבל...
בשביל זה אני עושה את זה.
גדול. אבל, כי אני אגיד לך למה. אנחנו, יש לנו כל מיני רעיונות, והרעיונות האלה, אנחנו מתאהבים בהם, וברגע שאתה מביא איזה משהו זר לגמרי, זה כאילו, זה סוג של משבר קיומי לאנשים, כי הם פתאום מזהים שאתה בא ותוקף להם איזה משהו שהוא, they hold dear to their heart, אז הם עוברים ישר להתקפה עליך, כי הם מסתכלים עליך בתור איום. זה לא עניין של טענה מול טענה, זה אתה עומר ליפצ'יק נגד הפוסטמה הזאת
שבפייסבוק. נכון, לכן אמרתי שטוקבקים זה יותר טוב מפייסבוק, אתה אנונימי, ואז יכול להיות שיתקפו אותך אישי מה שאתה רוצה, אבל אתה לא חייב לבוא ולהגיד, לא, תשמע, אני בעצם לא, מה שאתה אמרת עליי, מה ש... לא, לא חשוב לי, אתה תגיד מה שאתה רוצה. אבל אני אחזיר את זה לנושא של הקומוניזם, אז זה אותו דבר פה ופה ופה. העובדה היא שיש אנשים שההגדרה שלהם בחברה היא, נגיד, אינטלקטואלים, או החברה המשכילה, כביכול המטרה שלהם היא חיפוש האמת, זה אמור להיות העיסוק של האינטלקטואל, לדעת מה האמת, אבל רוב האנשים מקובעים, ויכול להיות שהם קולים לאמת כמו שעון מקולקל, אבל כאילו המוכנות לקרוא חומר חדש, לחשף לעוד דעות, ואז להגיד, וואי, אתה יודע מה, זה משנה אחורה את מה שחשבתי, שזה אגב מאוד מאפיין אותי, מה שאני חושב היום מאוד שונה מה שחשבתי לפני 5 ו-10, שכבר אני משתנה, כי אני לומד עוד, ואני כבר למדתי לקבל את זה בתור דבר שהוא חלק מהחיים. הרבה אנשים, זה לא כך בא להם טוב.
וזה גם לא קשור לבן אדם עצמו, למעמד שלו, מה הוא עושה. יש איזו דוגמה, שמעתי לא מזמן גם איזשהו פודקאסט עם ג'ו רוגן על בחור שקוראים לו גרהם הנקוק, והוא בא בטענה כאילו הכי יבישה, הכי לא קשורה לזה, במצרים דיברו על זה שהספינקס הוא בין 3,500 שנים. כל בן אדם, כל מצרולוג יודע שהספינקס הוא בין 3,500 שנים, והם ביססו את זה לפי השחיקה של האבן עם הרוח והחול, ואז הוא הביא איזשהו גיאולוג שהסתכל על האבן, אמר, תקשיבו, זה נראה כאילו מים, כאילו, המיסו את האבן הזאת. זה התפרקות של מים, לא של רוח וחול. להזכירכם, נפוליון כשמצא את זה, היה מחוסה, לפחות 1,000 שנה אומרים, היה חוץ מהראש שלו, שום דבר לא הופיע. ואז הוא התחיל לחשוף כל מיני דברים, והוא הגיע למסקנה הזו, היה שזה מעל 12,000 שנים מגיע של הספינקס.
שמעי מאוד מוזר.
נכון, אני אפנה אותך גם לספרים, זה יעיף לך את המוח.
רגע, חשוב נקודה חשובה, יצרתי שאני קורא בוויקיפדיה, זה היה בשביל להראות שיש דברים כבר בוויקיפדיה שמפעילים, אני קורא מלא ספרים מאוד מעניינים, אחרי זה אפשר לדבר על ספרים.
בססנו את זה שאתה חכה, אתה...
יש לי ספרייה מאוד עשירה בבית, אני גם, איך שאני נכנס לדירה החדשה שלי, מה שאתה רואה בפרקים זה מדף ספרים, זה שכולם ידעו שפה יש מישהו שקרה משהו. אבל לא משהו שלא את כולם קראתי כמובן, אבל זה...
ברור, ברור.
אוקיי, אז חזר, אז תביא את הספר, זה גם קיימם, אתה חייב להתאבו על הכסף.
אז אני אספר לך שהתגובה של כל בן אדם, לא משנה כמה הטענות היו בצד שלו, והטענות שלו, אני אשלח לך גם לינק, אתה תסתכל על זה, משהו מאוד מרתק. הטענה היא בגדול שלפני 12,000 שנים היה איזשהו התנגשות של אסטרואיד בכדור הארץ שהביאה את בני האדם כמעט לסף הכחדה, שהכחידה הרבה תרבויות שהיו הרבה יותר ישנים מזה. כאילו איך קוראים, בפירמידות במצרים יש רשימה של ספרים של מלכים שחוזרת עוד 36,000 שנים אחורה, שזה תרבות בת מאות אלפי שנים שנכחדה בגלל איזשהו אירוע שהביא, עכשיו אם תבין קצת על מה הוא דיבר, אז האסטרואיד פגע באמריקה הצפונית כשהיה איזשהו עידן קרח, שהביא להרבה מאוד גשמים ומבול, שהביאו לקורוזיה בספינקס, והיה שם איזשהו כזה תקופה, אבל הפלא ופלא, שזה כל העניין שאפילו הגיע לתנך, המבול וטבעת נוח וכל הדברים האלה, הוא אומר שזה איכשהו...
או אטלנטיס דרך אגב.
בדיוק, גם אטלנטיס. דרך אגב, אפלטון דיבר עליה, הוא אמר שהיא הייתה נכחדה לפני 9,000 שנה מהתקופה שלו, שזה פחות או יותר כי הוא גם דבר על אטלנטיס ועל כמה שהיא הייתה מתקדמת וזה, וזה גם... לא משנה כמה הוכחות הוא הביא שמחזקות את הטענות שלו, ויש שם דברים באמת שמטריפים את המוח, שאתה אומר לעצמך, כל מה שחשבנו על הפרעונים, במקרה הגרוע, הוא מאוד 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 לא מדויק, ושהם היו הרבה יותר מתוחכמים ממה שאנחנו חושבים. יש מלא דוגמאות שאני יכול לדבר עליהם שעות, כי אני גם כותב איזשהו ספר על מצרים וזה זה, אבל הרעיון הוא שהתגובה של כל המדענים, ואנחנו מדברים פה על אקדמיה, וזה נושא שהוא כביכול אובייקטיבי ולא קשור לשום דבר אישי, כל התגובה של כל המדענים, שמושקעים כל האגו שלהם, מושקע בדבר הזה, הייתה פשוט להכחיך אותו, לצחוק עליו, ולא משנה כמה, שום דבר. הכל זה בוז, ביטול, ולרמה אישית של אתה לא מדען, אתה פסודו מדע, אתה זה, אתה זה, אתה זה, וזה לא משנה מה התואר שלך.
נכון. אבל אז אחר כמה וכמה שאתה חוקר חובב, שמעביר את זמנו בקריאת מאמרים בוויקיפדיה, וכותב טוקבקים, אנשים קשה להם לקבל את זה, שאתה אולי נחשפת למשהו שהם לא חשבו עליו, וזה מצריך עיון מחדש. טוב, אבל זה העולם שבו אנחנו חיים, אין מה לעשות, זה בני אדם. אבל זה באמת מציע שכל החברה קצת בונה ככה, בצורה של תבניות שאתה הולך בעיה. דרך אגב, מה שאמרת על משמע בארצות הברית, ויש לי כל הנושא הזה שעכשיו מאוד חם בשיח הציבורי, אבל נגיד לאיפה לאנשים מותר לעשות פיפי. אם אני הייתי אישה שהדביקה לעצמה איבר מין, האם אני יכולה לעשות פיפי בשירותי גברים או לא. כמה אנשים כאלו יש בעולם? 20? 200? אנחנו מתוך 8 מיליארד אנשים? למה נגיד זה נושא שצריך לדבר עליו? איפה תת מיני קבוצה שאנשים עושה פיפי? ולא, למשל, האם זה רע או טוב שחברת פורד בנתה מסעיות לברית המועצות בשנות ה-70, לא מדבר על שנות ה...
כן.
מישהו החליט שזה יותר מעניין, כאילו אני גם כן מאוד אוהב לעשות פיפי, כן? שלא תחשבו, אני קם בלילה לעשות את זה אפילו אותה, אני מעדיף לעשות פיפי מאשר לישון. ועדיין לא אכפת לי איך עושים את זה כמה טרנסג'נדרים בארצות הברית.
אני חושב שזה, אבל שזה בדיוק הנקודה שאני ואתה לא כל כך הצלחנו להתיישר עליה, כי אני אומר ששניהם זה אותו דבר. שניהם זה אותו דבר, כי הם שניהם מבטאים את המחשבה הזאת שאני כממשלה צריכה לנצל את הכוח שלי להביא לשוויון לכולם. עכשיו, אם אתה באיזשהו מקרה טרנסג'נדר ומגיע לך הזכות לשוויון, אז כאילו אתה מבין זה הכל לנסות לאנוס את הדרך מחשבה של השוויון, שזו מילה שהיא לא קיימת בשום דבר אחר פחות או יותר, כאילו שקשור לבני אדם, אף אחד לא שווה, לא במשקל, לא במראה, לא במשקל הסגולי, לא באיך שלא תקרא לזה, אבל משום מה זה כבר מבוסס וברור לכולם שצריך להיות שוויון, ושכולנו צריכים להיות שווים, אבל שוויון אין.
כן, לא, תראה, כמו שאני לך, אנשים לדעתי צריכים לקבל כמה שתי הזדמנויות שוות, אבל אני חושב שזה צריך להיות גרס רוט, כאילו, זה לא צריך, ממשלת העולם ששולטת בכולנו, לא צריכה, היא יכולה להתעסק בדברים טיפה יותר חשובים, אבל לדעתי הם באמת מתעסקים בדברים יותר חשובים, פשוט מייצרים לך איזשהו פסאודו שיח שיהיה לך שהוא בינארי, שיהיה לך קל לדבר עליו, כן פיפי, לא פיפי, זה שיחה הרבה יותר פשוטה מאשר בוא נראה. אם אנחנו עכשיו מצד אחד נממן בנייה של מפעלים בברית המועצות, זה יעזור שהם ילחמו נגד...
אבל זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב. כי בקנדה היום, נגיד, מורה יכולה להצביע על הילד שלך ולהגיד שוואלה, הוא נראה לה כמו ילד שקלו בגוף של ילדה ושצריך לעשות המרה. אני לא לגמרי בקיא בפרטים ואני אשמח באמת לפתוח את זה לדיון לא איתך פה, למי שישמע את הפרק וידבר על זה, אבל בגדול מורה יכולה להמליץ ובסופו של תהליך לגרום לזה שהבן שלך בגיל 13 יעבור המרת מין רק בגלל שלה נראה שיש לו...
זה נשמע מזעזע, אבל השאלה היא בפועל... כמה זה קורה? זאת אומרת, העולם מלא בדברים מזעזעים, איומים ונוראים שקורים כל הזמן. אז בסוף יש לך 24 שעות ביום, מתוכם אתה ישן קצת עושה סידורים וקצת עובד, בסוף אתה יושב בערב מול הוויקיפדיה ופייסבוק, ואתה רוצה לריב עם מישהו על איזשהו נושא.
כן.
אז בשעה הזאת היא הקדושה של סוף היום. זה הזמן לשבור את עצמי את הראש, האם מורה בקנדה יש לה עקרונית את הזכות לעשות מין דבר כזה שאני כמובן מתנגד אליו כי למי את, אבל אתה יודע, יש אנשים במדינת ישראל שיש להם את הסמכות לבוא למכונית שלך ולהגיד שהיא לא יכולה להיות פה ולקחת לך את המכונית. ואז אתה צריך שיהיה להם כופר בשביל לקבל את המכונית בחזרה. זה קורה כל הזמן.
נכון.
חוטפים לך את המכונית.
נכון.
זה נורא.
נכון.
אף אחד לא מדבר על זה.
כי הם ב...
כי הם עסוקים לדבר על זה שהמורה פוטנציאלית יכולה להגיד לאבא, תשמע, אתה יודע, נראה לי שהבן שלך הוא בת שכלואה בגוף של בן, והוא צריך להגיד לה משהו כמו... לא. כאילו, מה, בכפייה, כמה פעמים בהיסטוריה האנושית, במאה השנה שהולכות לבוא עלינו, בקנדה, ילד יעבור ניתוח של מין בכפייה בניגוד לדעת הוריו, אני מבטיח לך שהמספר הזה יהיה בין 1 ל-0.
אני אומר לך שאתה תופתע מאוד, במיוחד בעוצמה, נגיד לך הטוקביקים הם הולכים לכיוונים מסוימים ואתה אוהב לריב על דברים מסוימים, אבל בארצות הברית נגיד העניין הזה של איך אתה תקרא לבן אדם, אנשים עכשיו המציאו, לפי דעתי יש מעל איזה 40 צורת כינוי לבן אדם, שהוא מחליט נגיד אם אני גבר או אם... יש לך היום אנשים עם תואר דוקטור, שאומרים שאין כזה דבר מגדר, אין הבדל ביולוגי בין גבר לאישה, זה נטו עניין סובייקטיבי. אנשים שיש להם קיבלו דוקטורט מהאוניברסיטה, אני שמעתי, וזה ריב
סופר... בזמן שאתה מעסיק את עצמך בעבלים האלו, אז אתה לא חושב, דברים חשובים, כמו מי תייס את ברית המועצות, זה מה שאני אומר, שמעסיקים אותך בהבלים מוחלטים. סופו של דבר, אם אני יודע על אחד מהנוכחים פה בחדר, אולי אפילו יותר, שבחר לשנות את שמו ונקרא עכשיו בשם שהוא לא השם שהוריו נתנו לו. אז מה? ואם אותו בן אדם אומר, ודרך וחוץ מזה אני מעדיף שתפנה בלשון זכר או לא בלשון נקבה או להפך. בסדר, שאני מבקש, מה אכפת לי? מה קצת אני אעשה טעות והוא יעלב?
לא.
העלות הקוסמית של זה שמישהו יעלב מזה שאמרתי לו, סלח לי בחור ויגיד לי בחורה, ויגיד לו, סליחי לי בחורה. מה קרה?
לא, אז זהו, שזה לא כזה.
כי
זה, יש לך יותר מ-40 צורות כינוי שאתה יכול להחליט אם אני הישי, או they, או זי, או לא יודע מה, יש כל מיני כאלה.
זה באמת נוגע לליבי מאוד, אבל מה שאומר שזה עניין שולי לחלוטין, ואם יש אנשים שיש להם מעדפות מוסתיר, נגיד שנצא מפה מהשיחה הנעימה, ותזמין אותו לארוחה. ואתה תגיש לי חציל, תגיד לך, תשמע, אני לא אוהב חציל. שוד ושבר?
לא, בכלל לא.
זהו, ואני אגיד, לא, אני מתעקש, זה חציל שאימא שלי מכינה במיוחד בשבילך, ואני אגיד לך לא, ונריב על האם למען כבודה של אימא שלך צריך לאכול מהחציל או לא. זה מצריך מחקר באקדמיה ששווה לדבר עליו? לא, סקנדל החציל מדאלית אל כרמל בשנת 2021. זה לא יהיה אירוע בהיסטוריה האנושית.
זה העניין, אבל זה מה שאני אומר לך, שעכשיו זה איכשהו הופך להיות אירוע גדול.
כן, כי זה מזהים לך את השכל, כדי שלא תתמקד בדברים החשובים. בגלל זה, אתה לא צריך את הטיעוש של ברית המועצות על ידי חברות הענק האמריקאית, לא צריך להסתיר ממך בכלל, זה כתוב לך בוויקיפדיה, אתה פשוט לעולם עד שלא תשמע את השיחה הזאת, לא תלך לוויקיפדיה ולא תקרא על זה, כי אף אחד לא הסביר לך שזה מעניין ויש איזה משמעויות. אז לא עושים את זה.
אני מסתכל דווקא על ההשלכות, כי יש לנו תמיד נטייה לחשוב שזה כאילו חי בעולם שהוא רחוק מאיתנו ולא יודע מה, אבל אנשים לאורך ההיסטוריה הם חוזרים על אותם בעיות. אני כאילו מסתכל על זה, אני אומר שיש אנשים שהקימו ממשלה שהם ידעו שהיא ממשלה כושלת, שהיא תמות ברגע שיגמר הכסף שלהם, ובכל זאת עשו את זה והם גייסו כסף...
לא שהם ידעו את זה, דרך אגב.
מה?
קודם כל אני חושב שהם ידעו את זה, ושתיים צריך לזכור את האלטרנטיבה, היה שם קודם משהו מחורבן גם ככה, כן?
מה, המלחמה?
לא, אני מדבר שנגיד בברית המועצות, קודם המשטר של הצאר שהיה גם כן היום ונורא, זה לא שהיה שם איזה משהו טוב שהתקלקל.
אבל לא בממדים האלה.
לא, לך תדע. אנחנו לא יודעים טוב מה היה שם קודם.
כן?
אבל לא משנה, אני אומר, זה לא... כשהם התחילו את התהליך, שהמטרה הייתה להיפטר מהמשטר שעצר. אני לא חושב שמישהו בצרפת, כשמרפו את הראש של המלך במהפכה הצרפתית, חשב שעכשיו יהיו להם 100 שנה של מלחמות אזרחים איומות ונוראות, כמו שהיה. עדיין, באותו רגע בזמן, היה רעיון טוב להיפטר מהמלך, ועד היום טוב שעשו את זה, וחבר שלא עשו את זה בעוד מקומות. אבל, אתה יודע, זה קורה. זה שבסוף היה לזה מחיר דמים,
משהו קטן.
אנחנו יודעים בדיעבד.
כן.
כן.
טוב, אז עומר, באמת...
טוב, אפשר לדבר שעות.
מה זה?
אפשר לדבר שעות.
אפשר לדבר שעות, וזה... אני, יש לך עוד טיול בדליה, ואנחנו רוצים ככה שתיהנה מהכפר, אם כבר התרחנו אותך להגיע לפה.
כן, תודה רבה.
אבל אם כבר הזכרת את הספרים, אז נסיים ככה בהמלצה שלך על איזשהו ספר למי שמעזיק ככה, שתיתן מתנה לאנשים שהגיעו
כן,
עד לפה.
כן. אז קודם כל, שני ספרים. קודם כל, לגבי הטיול של ברית המועצות, קראתי את זה בוויקיפדיה, והיה לי חשוב להגיד שזה שמה כדי שכולם יראו שזה לא איזה סוד, אבל יש פרופסור אמריקאי מאוניברסיטת ג'ורג'טאון שנקרא הנרי סוטון, הוא כתב על זה ספר שנקרא The Best Enemy Money Can Buy, הוא החוקר הגדול שהתריע בפני הציבור באמריקה, שהממשלה שלך שלנו, ביודעין או שלא ביודעין, תומכת בעצם ברית המועצות, ובעצם מייצרת לנו אויב שכל הכסף שלנו הולך להילחם בהם,
אחלה כותרת גם.
כן, ספר מאוד מעניין. משם אני הגעתי להרבה מאוד פרטים שאני אחרי זה וידאתי בוויקיפדיה, ושוב אני אומר, זה בגלל שהיה לי חשוב להגיד למי שהקשיב בעבודה להרצאה, שזה לא איזה משהו שצריך להיות כהן גדול במסדר סודי בשביל לדעת אותו. אבל קראתי גם את הספר שלו. אז זה שווה מאוד לקרוא. הדבר השני שממש כדאי לכולם לקרוא, גם לך אולי קראת, ספר שנקרא The Prize של דניאל ירגין. No. גם כן חוקר אמריקאי על ההיסטוריה של תעשיית הנפט בעולם, מרוקפלר ועד ימינו. יש גם ספר המשך שנקרא The Quest, שקניתי והוא כל כך משעמם שלא צריכתי לקרוא, אבל The Prize, יצירת מופת, זמינה בחינם ב-PDF באינטרנט.
Nice.
זה 700 עמודים, אני מצטער, אבל קרי. וכל מה שקשור לענייני המזרח התיכון, בלתי נמנע להבין אותם, זאת אומרת, בלתי אפשרי להבין את המזרח התיכון בלקרוא את הספר הזה, כי בסופו של דבר, כמה שאנחנו לא דרוזים ויהודים ושיעים וסונים ומצרים הקדומה וזה, תכלס כל הגבולות פה נקבעו על ידי האנגלים והצרפתים, והמטרה שלהם הייתה אחת, נפט. ועד היום ארצות הברית נגיד תומכת בכל הרודנים הכי מגעילים פה בשטח, כי היא נפט. ומחמשת ישראל כי נפט, והכל כי נפט, כי נפט, כי נפט, ומי שלא מבין את זה מחמיץ כל הסיפור, וצריך לקרוא את הספר כי הוא מעניין קרי, והכי נחמד, נורא נורא ארוך, אז אם קראתם אותו, תוכלו לספר כמה שקראתם, לשים אותו על המדף ו... מי שיכנס הביתה יגיד וואו,
אני, יש לי חיזוק למה שאמרת מהצד שלי, ב-2015 כשדאש היו בסי ואני עקבתי אחרי דאש ומה שקורה, אז יש שם סרטון מאוד מפורסם, כשהם הקימו את דאש, הם הקימו את זה על ידי זה שהרסו את הגבול בין עיראק לסוריה, והם אמרו, הנה הגבול של סייקס פיקו, אנחנו מוחקים אותו,
כן.
ושזה כאילו מאוד, מאוד
נכון.
נוכח.
נכון, אמרת שאנחנו עדיין חיים בעולם של מלחמת העולם הראשונה, זה נכון, כל המזרח התיכון היה יחידה אחת, למה... אגב, אפרופו טוקבקים, אני אומר לאנשים, תראו, אתם יכולים להתווכח עם מדינה פלסטינאית, אבל כאילו, אפשר באותה מדינה להתווכח על סוריה, לבנון, ירדן, ישראל היא לא יוצאת דופן, נוצרה באותה שנה על ידי אותם אנשים, אז פה השלטון הוא איכשהו יותר דמוקרטי ויש פה יהודים, אז מה, אין...
נכון.
מה ההבדל בין זה לבין ירדן או סוריה, זה אותו מקום, או עיראק.
זה מדהים שאני ואתה נתנו את אותה טענה, כי כשאני נפגש עם מלא פלסטינאים שהם פרו-פלסטין ושהם זה, ואז אני אומר, תקשיבו, חבר'ה, אתם לא חייבים לשכנע אותי שישראל היא לא בסדר. ישראל, אני כמו כל מדינה, אתה יכול להצביע על הרבה מאוד דברים, אבל זה שאתה נטפל אליה, בוא תסביר לי, כאילו, בוא נדבר על טורקיה, בוא נדבר, כאילו, הכל אותו זבל. אם אתה בוחן מדינה ואתה רוצה להסתכל איפה היא לא בסדר, תמצא הרבה מקומות.
זה מצחיק, היה לפני הבחירות האחרונות, ראיתי פוסט בפייסבוק, מישהו כותב על זה שישראל היא מדינה דמוקרטית, כי לפלסטינאים שבגדה המערבית אין זכות בחירה. ואתם צריכים להסתכל על זה הפוך. יש 400 מיליון ערבים שחיים במזרח התיכון, לאף אחד אין זכות בחירה חוץ מלערבים אזרחי ישראל, אז למה לא מסתכלים חצי הכוס המלאה? התנאים של מי שחי ברמאללה, כנראה דומים למי שחי באמן, על הפרצוף.
מיליון אחוז.
כן, כאילו...
אני מסכים איתך לגמרי.
תפתור את זה, תפתור את הבעיה הגדולה, במקום להתמקד באיזה תת בעיה, להפך.
לגמרי.
היה פותר את הכל, כאילו, זה קשור גם למהפכה הצרפתית.
טוב, אז את המהפכה הצרפתית והפרוטוקולים של זקני ציון אנחנו
נצטרך... נעשה דמוקרטיה, הפרוטוקולים של זקני ציון חייבים לדבר על זה, אנשים צריכים לקרוא את הספר וחייבים לקרוא את הספר.
נכון. דרור...
הוא דק, הוא דק, זה ספר של 70 עמודים, חבר'ה.
נכון, ואח שלך דרור בזמן המבצע הזה שעשיתם למימון התרגומים שלו, אז הביא לי אותו ואני קראתי אותו וזה היה ספר כזה... מיינד בלואינג והחומר שם
מאוד הוא... מאוד מיינד בלואינג, אני קראתי אותו.
ואנחנו.
ונהניתי, והוא מאוד מעניין ומומלץ, ו...
יאללה, יש לנו נושא לשיחה הבאה.
כן, אפשר לעשות את זה בכיף.
היה לי כיף לארח אותך, עומר, אני מקווה שגם לך.
היה מאוד נחמד, תמיד כיף לדבר על הדברים האלו, הקפה היה טעים מאוד.
איזה כיף. ולגבי השאר, אנחנו נשתמע בפרק.
טוב, מקווה שהצופים, המאזינים, סליחה, נהנו.
נהנו ונהנו, אני בטוח.
יהנו.
זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. תודה רבה לכם על ההקשבה ועל הזמן שהקדשתם לשמיעת הפרק. אני מעריך את זה מאוד ושמח שאתם איתי במסע הזה. אם אהבתם את התוכן, אז תנו בלייק. זה עוזר לתוכן להגיע לעוד אנשים ומקדם את הערוץ. אם יש לכם הערות, תיקונים או הצעות לשיפור שעלו לכם בזמן ההזנה לפרק, אשמח אם תכתבו לי בתגובות או בפרטי. וכמובן, אם הרגשתם שהתוכן היה משמעותי עבורכם ויש בו ערך, אז אשמח אם תשתפו אותו עם כמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע אותו. לסיום, אני מזמין אתכם לקחת חלק במרד החליפים. אתם מוזמנים לתמוך בעשייה שלי בעזרת אפליקציית ביט או פייבוקס, לפי הפרטים שמופיעים בתיאור של הפרק. תמיכה שלכם מאוד משמעותית ועוזרת לי להמשיך להפעיל את הערוץ. בנוסף, אם יש לכם או אתם מכירים אדם עם סיפור מיוחד או תוכן מומלץ, או אם יש לכם כישרון מיוחד שבא לכם לדבר עליו, אתם יודעים איפה למצוא אותי. תודה רבה ולהתראות בפעם הבאה.